יש לו ומי שלא או לא. בסדר, אז אני עושה חזרה טיפה יותר מפורטת, אבל עדיין זה חזרה כי אחרת אנחנו בשיטה הזו לא נתקדם בכלל. למעשה, יש לנושא הזה חמישה חלקים. חלק ראשון, זה מה בכלל החיוב ללמוד קבלה, יש כמה שיטות בזה שאנחנו תכף נזכיר אותם במהירות, בלי לקרוא את המקורות כמו שעשינו פעם הקודמת, רק נזכיר את השיטות. אז החלק הראשון הוא נושא של חיוב לימוד קבלה, זאת אומרת, בכלל האם מי ומתי מחויב ללמוד קבלה, זה החלק הראשון. החלק השני זה מה זה בכלל קבלה, מה ההגדרה של זה, מה הרעיון בזה, זה החלק השני. החלק השלישי זה איך לומדים, זה למעשה, בחלק השני גמרנו את הנושא הקודם, למעשה אפילו לא גמרנו את החלק השני, זה גמרנו את השיעור הקודם. החלק השלישי זה איך לומדים קבלה, זאת אומרת, מה עושים בתכלס, איך עושים את זה. החלק הרביעי זה איך נראה מקובל בסוף, איך נראה אחד שהצליח, כן? זאת אומרת, מה, שמסתכל בסביב, צריך לדעת מי מקובל ומי לא מקובל. והחלק החמישי זה אנחנו ניקח דוגמה לנושא אחד שבאופן באמת חד פעמי ומיוחד במכינה הקדושה נלמד דווקא מאמר של הרב קוק, שבו אנחנו נראה דוגמה איך הרב קוק לוקח נושא שהוא קבלי לגמרי, ממש, זאת אומרת, ומעביר אותו ומתרגם אותו למושגים נקרא לזה מובנים או אמיתיים בצורה כזאת שגם אפשר להבין את הנמשל ולא רק את המשל. כמו שנראה בהמשך, עיקר הבעיה בלימוד קבלה זה שתופסים את המשל ולא מבינים את הנמשל, ואז אפשר לשגות בהרבה דמיונות, זה עיקר הבעיה בזה, לכן זה כך סודי וכך בעייתי. בסדר, אז אלה חמשת החלקים של הנושא מה זה קבלה. בשיעור הקודם למדנו את החלק הראשון וקצת חלק מהחלק השני, בואו נעשה חזרה מהירה, מה שלמדנו בשיעור הקודם, אם תשתקו, גם אלה שהיו, זה מאוד יעזור לאלה שלא היו וגם לי. אז ראינו שיש בנושא חיוב לימוד קבלה, יש שלוש שיטות. יש השיטה המקובלת, הרגילה, שהייתה מימים ממה שקראנו אותה אצל השלב, וזו השיטה הקלאסית שמופיעה בספרי הפויסקים, וזה שקבלה צריך ללמוד אחרי שאדם מילא את קרסו בבשר ויין, מה שנקרא. זאת אומרת, קודם אדם צריך ללמוד את כל חלקי הנגלה בתורה, יש פה דפים למי שמכיר לא היה בשבוע שעבר, כן? מי לא היה בשבוע שעבר וצריך דף. אז יש את החלק הראשון, השיטה הראשונה, שזה השיטה המפורסמת הרגילה, וזה שאדם כל צריך למלא את קריסו בשר ויין, התחיל ללמוד קבלה בגיל 40. זאת אומרת, קודם בן אדם צריך ללמוד את חלקי הנגלה שבתורה, להיות בקי בגמרא ובשס, בגמרא ובפויסקים ובמקרא, משנה, כל חלקי התורה הרגילים, ואחרי זה אם הוא רוצה, אם הוא בר אחי והוא כבר מבוגר ולמד מספיק תורה, אז זה שייך ללמוד קבלה, אם לא, זה לא שייך בכלל. זה השיטה הראשונה, הקלאסית. אחרי זה ראינו את הרב באורות התורה, שבו הוא כותב שכל מה שאנחנו אמרנו בשיטה הרגילה זה נכון, אבל לגבי מי שבא לעשות לפי החיוב מצד הדין. אני אסביר במהירות מה הכוונה. הרי שהבנם בא לעולם הבא, אז שואלים אותו סדרה של שאלות, שהראשונה זה נסעת ונתת באמונה, אחרי זה למדת מקרא, למדת משנה, למדת גמרא, למדת הלכה וכו'. ושבסוף השאלות שואלים אותו, פלפלת, צפית במרכבה. מה זה צפית במרכבה? למדת קבלה. אז עכשיו יש אדם שהוא רוצה ללמוד קבלה מצד חיוב הדין. כיוון שהוא יודע שבעולם הבא ישאלו אותו צפית במרכבה, אז הוא מבין שזה חיוב גמור עליו. ולכן הוא רוצה ללמוד את זה, כי הוא חייב, כמו כל מצווה שאדם רוצה לעשות כדי להיות שלם במצוות, גם את המצווה הזו רוצה לעשות, זה נקרא שהוא רוצה לעשות לפי מצד הדין. ואצלו שייך שיעבור את כל ההדרגה שמופיעה באותו מדרש, קודם שהוא מסע מותן ממונה, ודרך ארץ קדמה לתורה, ואחרי זה מקרא וכו', עד שילך באופן הדרגתי, ואם הוא יהיה ברחי, אז הוא יגיע גם לצפית המרכבה, כאשר הוא רוצה לעשות מצד הדין, ואז זה נגיד קורה בגיל 40. אבל, אומר הרב, זה נכון לאנשים כאלה, אבל מי שיש לו נטייה נפשית ללמוד סודות התורה, ניסטר, אז אצלו זה כבר לא נקרא בכלל משהו שהוא מעב מצד שורת הדין, אלא אצלו זה נקרא בשר ויין. זאת אומרת, כיוון שזאת הנטייה שלו, והרב אמר שתי סברות, בזה אחת שזאת הנטייה שלו, ואז הוא נמצא בכלל של לעולם ילמד אדם תורה במקום של ליבו חפץ, זו סברה ראשונה. וסברה שנייה, כיוון שאצל אנשים כאלה, כל היכולת שלהם להיות יראי השם, זה מצד ההבנתם בנסתרות, כמו שאנחנו רואים למעשה בכל הדור שלנו, כמו שהרב תראו בהמשך, או קראנו כבר, שאומר שבדור הזה, אפילו אנשים פשוטים, אתה לא יכול להסביר להם יראת שמיים, בלי להסביר להם דברים נסתרים. אחרת הם לא מאמינים בהשם. כיוון שזה נוגע ליראת שמיים, אלא זה הופך להיות בשר ויין, אז זה כבר שורת הדין הגמורה באופן מיידי. ולכן, אדם כזה אין איזשהו סיבה שלא ילמד גם דברים נסתרים בגיל יותר צעיר, או גם לפני שהוא עבר את כל ההדרגה המסודרת של לימוד התורה בצורה השיטתית. אז לאנשים שאין להם נטייה נפשית לעניין הזה, אז הם צריכים לעבוד לפי הסדר הרגיל, כך אומר הרב. אנשים שיש להם נטייה נפשית ולא יכולים להגיע ליראת שמיים בלי לעסוק בנסתרות, אז אומרת, אצלהם זה עיקר התורה, והם יכולים לעסוק בזה באופן מיידי, ויש סדר איך ללמוד, זאת אומרת, ילמדו גם בחלק הנגלה, אבל אין שום סיבה שלעסקו בניסתר, לא צריכים לפחד מאף אחד, וגם הוא אומר, הרב שלא שייך פה יהירות, תגיד, מה אתה מתייער, אתה בחור בן 18, מתחיל ללמוד לישב נסתרות? לא שייך, זה יהירות, זה שייך, אדם שעושה, מפרסם את עצמו, שהוא מחפש להתגאות, אבל אם זה מה שזה דרך היחידה שאתה מרגיש שמח ואיתו בלימוד תורה, זה לא קשור ליהירות, זה שתלמד תורה וזה. זה השיטה השנייה. אחרי זה ראינו גם את רב אייזינג קמרנה בספר מועצת חסד, שם הוא אומר שצריך להתחיל ללמוד זוהר בגיל 9, וזה הדרך היחידה להגיע... סליחה, מה השאלה?
איזה רב?
אייזינג מקמרנה, יצחק מקמרנה. איזה מה השם שלו. כן? הרב מקמרנה, שהוא מייצג איזושהי שיטה, שכבר גם היום יש כאלה, שאומרים שצריך ללמוד רק ניסתר. קיצור, חבל הזמן, לא גמרא, לא שום דבר, זוהר, אדם חוזר בתשובה, ישר זוהר. יהיה בגיל 9, שימד רק זוהר, יצא טוב וצווים. זה לא דבר לא... מה? לא, אשכנזי, תאר לך. לא יהיה אומן. יש גם אשכנזים בולבלים. בקיצור, הספרדים לא בשיטה הזאת, זה לא נכון. הספרדים לא אומרים ללמוד בגיל 9 גם זוהר.
קוראים את זה,
פתח אליהו, אבל לא, גם אנחנו אומרים כגב נדינו, אז מה? זה לא לומדים ניסתר. ספרדים לא אומרים, לא חושב שהם חושבים שצריך ללמוד בגיל 9 ניסתר. טוב, לענייננו, אלה שלושת השיטות שעברנו עליהן הפעם הקודמת, ואני חושב שההלכה למעשה, זה מסכם את כל השיטות, שיטת הרב ועוד פעם לא, באמת מקרה גמור, מה שנקרא. אבל בכל אופן, אני חושב שזו סברה מאוד פשוטה וישרה, שמצד אחד, זה לא סותר את ההלכה המקובלת והידועה שצריך ללמוד נסתר רק אחרי שעבר את כל מדרגות התורה. מצד שני, יש אדם ששונתי אנושית, שילמד ולא יפחד מאף אחד וילמד נסתר כמה שהוא רוצה. זה מה שהרב כותב, ועם אלה זה הלכה למעשה, וכל אחד יכול לעשות את זה. וכמו שאמרתי הפעם הקודמת, מי ששואל, אז יש לו בעיה, אתם מבינים? אל תשאל, תעשה מה שאתה רוצה בזה. הלאה. זה היה החלק הראשון שחייב לימוד קבלה. החלק השני, אנחנו להסביר מה זה קבלה. אני חוזר על זה גם כן במהירות, אני אומר, חזרה תהיה טיפה יותר ארוכה. כי הרבה מאוד אנשים לא היו. זאת אומרת, דבר ראשון שהקבלה היא נשמת התורה. זה הפנימיות של התורה. זה נשמת התורה. מזה הכל נובע. עכשיו אמרנו שיש בזה שני חלקים. חלק ראשון זה בשכל, וחלק שני זה בחיים. החלק של השכל קראנו בפתחי שערים, בצל רמחל בכמה מקומות, ואמרנו שלמעשה יש בזה שלושה חלקים, שתמצטנו אותם במילים, היה הווה ויהיה. יש בזה שלושה חלקים, היה הווה ויהיה, ש... באופן פשוט, שלב ראשון, סוג ראשון, התחלה ראשונה של לימוד, אז הגדרה של חוכמת הקבלה היא הבנת סדר הופעת הרצון השם בעולם. זה הגדרה של קבלה. זה כל ההגדרה, זה כל הקבלה. הקבלה היא, באופן שכלי, שאתה רוצה להסביר הגדרה, מה זה נקרא ללמוד קבלה, תשובה, ללמוד את סדר הופעת רצון השם בעולם. זאת אומרת, סדר האלוהי, זה נקרא קבלה. כל השאר זה ידח זה לגמור, זה כבר פירוט של זה. אבל הקבלה היא פשוט הבנת הסדר שבו הקדוש הוא פורד בעולם. זה כל עניין הקבלה. זה מתחלק, אמרנו, לשלושה חלקים. אחד, זה באמת מה סדר החוקים בעולם, איך העולם הזה בנוי, כמו שאמרנו, הנדסת רוחנית, הנדסה רוחנית, כן? כמו שאתה מבין את חוקי הפיזיקה, אתה לומד מכניקה בבית ספר תיכון, אז יש מכניקה של העולם הרוחני. מה החוקים, מה הכוחות שפועלים, מה החוקים שפועלים, איך הם משפיעים אחד על השני. באופן הכי הגיוני ופשוט וברור, יש פה סדר של לימוד שמדבר על מערכות של חוקים, מערכות של כוחות נקרא לזה, חוקים, מהלכים, חיות, אופנים, כל מה שלמדנו שם בשיעור שם על יחזקאל וכו', שהם למעשה מרכיבים את המציאות. סדר זה החלק הראשון שקראנו לו היה. כלומר, איך הדברים האלה, איך העולם בנוי. אחרי זה אמרנו שהחלק השני של לימוד הקבלה זה, אחרי שאתה מבין את הנקודה הזאת של איך הדברים מובנים, אז אתה צריך להבין איך כל העסק הזה הוא למעשה מחובר לתורה והמצוות. זאת אומרת שהתורה והמצוות זה הסדר הזה. זאת אומרת, החלק השני זה לחבר את אותו עולם רוחני שלם אל התורה והמצוות. האמת היא שהמילה לחבר היא קצת מתאה, כי זה ודאי שזה אותו דבר. אבל הנקודה היא להבין איך זה אותו דבר. זאת אומרת, איך שהשם אחד, אז אני יודע מה, זה לא במקרה למשל שילד בן 13 הוא נהיה בר מצווה, כי זה גימטריה של המילה אחד, ואז הוא הופך להיות אחדותי, ואז הוא מתחבר אל המציאות השלמה, הופך להיות שלם, כן? אז זה דוגמה לזה שאתה רואה איך כל חוק בתורה, או כל מצווה, שאתה מבין את הרעיון, אתה מבין איך בנוי עולם רוחני, אז ממילא הכל מסתדר לך פתאום אחרת. מקוד, זאת אומרת, לא אחרת, אלא בצורה יותר שלמה. אתה רואה איך המצווה הזאת היא למעשה מקיימת את אותו רעיון רוחני שקשור לעולם הכללי, וממילא, אז עכשיו, אתה יודע לעשות את המצוות הרבה יותר טוב, כמו שראינו בשיעור הקודם, שזה מה שזה היתרון בלימוד קבלה, שאתה יודע לעשות את המצוות יותר טוב. בסדר? אז החלק השני, הראשון אמרנו, זה סדר המציאות. החלק השני זה איך אותו סדר עולמי הוא למעשה מחובר ומופיע דרך התורה והמצוות. זה החלק השני. החלק השלישי זה אמרנו יהיה. זאת אומרת, מה התכלית של הכל? לאן הכל עוזרים? זאת אומרת, מה המטרה בכל הדבר הזה? זאת אומרת, מה המערכת תקרא לזה? מה הערך המוסרי של זה? מה הערך העולמי של זה? לאן הדברים זורמים? ומתוך זה וביחד נובע הרעיון של איך הכל זה אחדות אחת. זאת אומרת, איך התורה והמצוות באותו סדר עולמי, למעשה זה הכל יחידה אחת שפועלת באופן הרמוני. בסדר? זה החלק שאומר מה זה קבלה בשכל. אז בוא נתמצת. יש פה את הסדר של העולם, חוקי העולם, איך זה מתחבר לתורה, ואיך הכל אחדות אחת. זה שלוש. מה יודע משתיים ושלוש? שתיים זה אומר איך חוקי, אני יודע, איך המלאכים מופיעים דרך התפילות. אבל עדיין אני לא תופס את הכל בתור מכלול אחד, אני לא, דבר תכליתי, שיש לו מטרה אחת שלמה של אין שם הכל חותר, מבין? איך הכל זה אחדות אחת, זאת אומרת זה לא כמו בפיזיקה, לפחות איך שנראה שיש פה כוח המשיכה שעובד לבד, זה כוח בין האטומים. אלא הכל פועל והכל שייך למציאות אחת, לתכלית אחת, איך הכל אחד. איך הכל מופיע את השם בסדר, זה נקרא שהכל אחד, בסדר? אז זה למעשה החלק ה... ראשון של מה זה קבלה, שזה מה זה בשכל. זה למדנו בשיעור הקודם. עכשיו, הדבר האחרון שלמדנו בשיעור הקודם, זה מה זה נקרא קבלה בחיים. אנחנו למדנו בפעם הקודמת שתי מאמרים. בוא עכשיו נקרא את המאמר האחרון, ומזה אנחנו נתחיל ללמוד פה בצורה יותר איטית. כן.
למדת שיש שתי צדדים, צד השכלי
והצד החיים. צד החיים, בחיים. כמו תמיד, יש נשמה ויש חיים, נכון? הרבה פעמים ראינו את הדבר הזה. עכשיו אנחנו נקרא את פסקה 7, זה הדבר אנחנו קראנו בפעם הקודמת, ומפה אנחנו נמשיך קדימה, בסדר? מי שרוצה דרך אגב, מאלה שלא היו בשיעור הקודם, פשוט כל המקורות מ-1 עד 6, שפשוט עוברות את מה שאמרנו קודם, רק בצורה של מקורות, בסדר? זה בדיוק, המקורות האלה קראנו בפעם הקודמת. טוב, סודיות הכוללת, אורות הקודש א', פסקה 7, אני אומר אותו, למדנו את זה בפעם הקודמת, נקרא את זה עכשיו ונמשיך משם ישר קדימה. פילוסופיה אינה מסתרת כמרחק כזו של עולם הרוחני. בטבעה היא נתוקה ממה שהוא בחוץ לגבולותיה, ובזה עצמו היא פורדת בפנימיותה פירוד מהותי. מתופס קיפה? יתרה ממין היסודיות שהיא בטבעה חודרת בכל התאומו של כל המחשבות, כל הרגשות, כל הנטיות, כל השאיפות, כל העולמות וראש הצוף. היא מכירת הייחוד שיש בכל המצוי, בגשמיותו וכו'. ומשום כך אין לפניה גודל וקוטן, הכל חשוב והכל נרח בערך רשום. רשום זה חשוב, כמו רשמי, כן? זה תהליך רשמי, אז כוונה הוא חשוב, יש לו משמעות, זה נקרא רשום. בוא נסביר את זה רגע מילים שלי, ואחר נמשיך לקרוא. הרב בא להסביר את ההבדל בין חוכמת הקבלה, למעשה נשמת התורה, כמו שאני אקריך, הרב מסביר מה זה תורה למעשה. רק שאנחנו לומדים את חלק הנגלה שבתורה, אז החלק הזה... הפנימי הנפשי הוא קצת יותר קשה להרגשה, נקרא לזה גלויה. כי צריך איזשהו כישרון מאוד גדול, כמו שנראה שזה אחד הנקודות בלימוד פניסטר. כי מי שלא לומד את פנימיות התורה צריך או נפש מאוד תאורה, או נגיד סבלנות מאוד גדולה ומשמת עצמי גדולה, כדי להרגיש את אותו נשמת התורה, כמו שנראה במשך, את החביבות ונעימות וידידות של לימוד תורה גם בלימוד הנגלה, אתם מבינים? כי באופן כללי זה קשה ללמוד גמרא, נכון? סליחה שאני לכאורה מסית אתכם, אני לא אומר שצריך, בצי חשוב וצריך ללמוד גמרא, זה קשה. למה זה קשה? מה כך קשה ללמוד גמרא? כי לא כל כך רואים באופן מיידי איך אותו לימוד קשה ומייגע ושכלי, הוא למעשה מבטא בו איזה ערך רוחני גדול. אפשר לראות מה שכך מכלל ההתמר, שאנשים שלמדו גמרא, יש להם גם נטייה רוחנית, הם אנשים יותר מוסריים, הם יותר חכמים. אבל זה מכלל ההתמה. אתה לא רואה, קשה מאוד למי שלא למד את פנימיות התורה, להרגיש גם בלימוד של איזושהי סוגיה פשוטה, להרגיש בזה את אור השם המופיע בכל העולמות. זה קשה. למה זה קשה? כי כאשר לומדים את הדברים בצורה שהיא בשלב ראשון מנותקת, לומדים רק בשכל, אז הדברים נראים מנותקים, הם לא מחוברים לשאר המציאות. אז אני לא חס וחלילה משווה גמרא לפילוסופיה, אבל יש נקודה בזה, כאשר אדם לומד בצורה שהיא בשלב ראשון קצת מנותקת, זאת אומרת שהוא לומד רק חלק מסוים של התורה, זה קצת במידה מסוימת בשלב הראשון דומה למה שהרב כותב כאן על הפילוסופיה. הפילוסופיה משתמש רק בחלק השכלי. ולכן, מי שלומד פילוסופיה, אז מצד אחד הוא יכול להרגיש איזושהי התרוממות נפש שכלית, אבל זה לעולם לא ממלא את כל הישות. למה? כי הפילוסופיה בהגדרה עובדת רק עם השכל. אז ממילא היא לא יכולה לרומם את שאר החלקים בנפש, כי היא מטפלת מראש רק בדברים שכליים. זאת אומרת, הפילוסופיה עוסקת בשאלה מה מקור העולם, אני יודע, מה תכלית העולם, מה המוסר בעולם. זה הכל שאלות שכליות. אבל היא לא עוסקת למשל בשאלה האם שור נפל לבור, או בשאלה למה למאדם יש שתי רגליים ולא שמונה. כן, אז השאלה, תגידו, מה אכפת לי אם יש שתי רגליים ולא שמונה? כן? אבל הקבלה כן עוסקת בשאלה הזאת. זאת אומרת, התורה עוסקת בכל השאלות, כי הוא השאלה למה אדם יש חמש אצבעות, זאת אומרת, בכל יד ולא שמונה. כן? או למה, אמרתי, לא זוכר, זה דוגמאות יותר טורף, נתתי בשיעור הקודם. כן? אבל זה הרעיון שהיא עוסקת בכל דבר. כן? עכשיו, אז לכן, הסודיות היא בטבעה חודרת בכל התאומות, בכל המחשבות, בכל הרגשות, בכל הנטיות. היא מכרת את האיחוד שיש בכל מסוי. משום כך, אין לפניה גודל וקוטן, הכל חשוב והכל נרח בערך חשוב, אין תבודה, עבודה ואין דמיון בטל. זאת אומרת, זה מזכיר לכם את מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, על רבי נונה סבא. זוכרים את רבי נונה סבא? אנחנו נלמד גם מיום חמישי, אנחנו נזכיר עוד עוד רבי נונה סבא, שאני אלמד איתכם את השיעור שכלות מאה, שלמדתי רק בשנה ב', נכון? שנה אז לא למדנו. אגב, שנה א' למדנו? כן, למדנו שנה א', עכשיו רק שנה ב', למה חשבתי רק שנה ב'? אה? למדתי גם זה אתכם, לא?
זה לא היה שיעור מקונן.
זה היה הרבה אנשים. אז היה קצת אנשים? משום מה לא זכרתי שלמדתי. אוקיי. אז מי שלמד השיעור שכלות מעט וזוכר, אז הנקודה שם הייתה שהתחלנו בדברי רבי מנונה סבא. רבי מנונה סבא, הוא היה מתחיל כל דבר במילי דשטותא. זוכרים? יש מילי דבדיחותא ויש מילי דשטותא. מילי דשטותא, למה? כי הרב כותב, שם כתב על רבי מנונה סבא שאפשר למצוא את אור השם גם ב דבר הכי שטותי, הכי שחור, זאת אומרת, אפילו בדבר הכי רחוק לכאורה מהאמת האלוהית, גם שם נמצאת אמת אלוהית. זה מה שנקרא, זה היסוד של מה שרבי נונה סבא, שהם זוכרים, קראנו לו אבא של אבא של האמונה, נכון? סבא זה אבא של אבא, אם נונה זה אמונה, אז רבי נונה סבא זה אבא של אבא של האמונה. מי שהוא חי מתוך אמונה פנימית אמיתית, אצלו, זה מה שהרב כותב כאן, אין גודל וקוטן, הכל אותו דבר. אבל למה? איך אדם מתחנך באופן נפשי לזה שלהכל יש משמעות? כי אתה עוסק בהכל. הפילוסופיה עוסקת רק בדברים שכליים, רק בדברים שיש להם לכאורה חשיבות שכלית. אבל התורה בכלל, והתורת הנסתר והפנימיות בפרט, היא עוסקת בכל היש. וכל דבר חשוב. אתה רואה שיש סברה, למה אני אומר, למה דווקא מקריבים כבש ולא חמור? כן? ולמה דווקא שתי כבשים? וכל הסוגיות האלה של טעמי תורה היותר פנימיים שבהם אנחנו עוסקים. ומתוך זה אתה מתחנך ומרגיש שלכל דבר יש ערך, כי אתה עוסק בכל דבר. זה מה שהרב כותב כאן, אין לפניו גודל לכותל, הכל חשוב, הכל דרך בערך חשוב, ואין תבונה עבודה ואין דמיון בטל. לעומת זה אין קץ לעליות, אין חוכמה והרנה, שנאמר בה די ולא תקשר להרה יותר עליונה ממנה. שהיא נראית לעומתה במעד הפעולי. כיוון שאתה עוסק בהכל, אז מילא מה שהרב כותב, אין קץ לעליות. למה אין קץ לעליות? כי כל פעם מתגלה לך עוד חלק באחדות של המציאות. זאת אומרת שאתה מגלה איך גם, אני יודע מה, זה שהתפילין דווקא שחורות, זה קשור לאיזה רעיון רוחני עמוק. אז מתחבר לך עוד חלק בעולם לעולם הרוחני. כל דבר שאתה מגלה, דווקא שאתה מגלה איך הדברים היותר קטנים הם מתחברים לעולם השלם, אז מתגלה לך עוד ועוד חלקים בעולם איך הם אחדותיים, וממילא יש התרוממות גם שכלית וגם נפשית. עוד פעם, אז קשה קצת להעביר התרוממות נפש. כן? כי התרוממות נפש זה או שיש לך או שאין לך. אבל אני חושב, אולי יצא לכם לפעמים בחיים להרגיש שפתאום גילית משהו, נגיד, איזה רעיון רוחני יפה. כן? ואז יש תרומות, למה יש תרומות נפש מזה שאתה מגלה פתאום איזה רעיון יפה ברוחניות? לא, אני יצא לכם פעם, כן? זה שיעור, לכם איזה שיעור אמונה, משהו ברמה, במובן הזה שפתאום אתה רואה, מסתכל על הכל אחרת, כן? למה זה, מה כך נעים בזה? למה זה דבר, למה דבר שגורם לתרומות נפש? כי כי אתה מתחבר למשהו באופן יותר אחדותי, זאת אומרת, אתה מגלה עוד אחדות בעולם, נכון? פתאום הכל מסתדר, הכל מתחבר ביחד, וההרגשה הזאת שהכל מתחבר ביחד, זה התרוממות נפש מאוד גדולה, כי יסוד הרוממות זה בסוף התאחדות עם השם, כמו שאנחנו רואים, שהכל אחד. אז לכן זה מה שכותב כאן הרב, לעומת זה אין קץ העליות, אין חוכמה הבנה שנאמר מדע לא תתקשר לרע יותר עליונה משירת למטה מעד אפלולי. ואפילו כתר עליון דיור ארצה אחר ומצופתם, טוב זה ציטוט פה מהניסטר, שכלפי הקדוש ברוך הוא, אפילו כתר עליון, זה כאילו ספירה הכי עליונה שהיא הדבר הכי מאיר בעולם, היא בעצמה חשוכה כלפי השם. שהרעיון, מה שבא לבטא פה הרעיון זה שאין קץ למה שאתה יכול לחבר עוד דברים ולהתעלות עוד. שהרי מה יסוד כל הרגשת העצבות בעולם? מה יסוד המסכנות של החילואים בכלל ושל גם דתיים בפרט? מה הבעיה? הבעיה היא שנראה שהכל סופי וקטן ומסכן, נכון? אתה גרגר אבק מסכן יחסית לכל ההוויה האינסופית, נכון? אבל מה זה משנה? אני פה, אני יודע מה, אני אהיה הכי צדיק, אז אני אהיה מה שנקרא חצי פרומיל, מה שמשה רבינו היה ביום הראשון שלו. נכון? צריך להתאמץ לך. מה יסוד העצבות? יסוד העצבות זה שאדם מרגיש את עצמו קטן, נכון? הוא מרגיש שהוא בורג פה בעולם, אפילו כמה שהוא לא יהיה גדול ולא יתעלה, מה יעשה כבר? אז זה יסוד הרגשת העצבות, מה יסוד הרגשת השלמות? בדיוק מה שכתוב כאן, שהכל חשוב. ואז נכון שאתה לא משה רבינו כנראה, כן? אבל מה שאתה עושה יכול להיות שלם מאוד, יכול להיות מחובר לשם, ואין קץ לעליות אפילו הפרטיות שלך. וזה אתה מגלה מתי שאתה רואה שהכל שלם, אז אם אלה גם המעשים הקטנים שלך שלמות. ולכן, אם המילים, אם לדשטות אשר אבינו הסבא יכולים לעלות אל הקודש, אז קל וחומר, צדיק כמוך. ואם אלה אדם מתחיל להיות מחובר אל הכל, שהוא מחובר אל הכל, אז זה יסוד השמחה ויסוד העליות. זה מה שהרב מנסה להסביר פה, במה שקראנו לו הצד הנפשי או הצד החיים שבלימוד המסתר, אתם מבינים? זה קצת יותר קשה להעביר את זה, כי זה הרגשה, זה משהו שהוא קשור לחיים. אז הצד השכלי אמרנו זה איך הכל מחובר. הצד הנפשי זה איך מתוך מה שהכל מחובר יש תרוממות נפש. ואדם מרגיש שיש לו לאן להתעלות, והכל מתחבר, וממילא הכל יהיה חשוב, והכל יהיה יפה, והכל יהיה שמח. מבינים את הנקודה? שאני מדבר באוויר מדי. מדבר נמוך מדי. אין בעיה, אני יכול לתרומם את זה. עוד פעם, אני אסביר את הרעיון בצורה סכמטית. תראו, תמיד יש בעיה להסביר במילים דברים שהם נפשיים, רוחניים. להרגיש אותם, נכון? חלק השכלים היה קל, הבנו איך הכל פועל, איך זה מחובר לתורה, מה התכלית, הכל ברור, הבנו אפשר להמשיך הלאה. כי פה דיברנו בשכל. עכשיו אנחנו צריכים לדבר קצת לא בשכל, אז אנחנו עכשיו קוראים מה שהרב כותב על מה נותן את הסודיות יותר מאחרים. אז בכלל בשכל מה הנקודה בזה? הנקודה בזה זה שאותה הבנה אחדותית היא לא הבנה שכלית מנותקת. כי אני לא מבין עכשיו באופן שכלי איזה משהו שהוא רחוק ממני, את הקשר בין מאדים לנוגה, יופי, אז הבנתי את הסבתא שלי. אז הבנתי. אני מדבר פה על דברים שהם עצם החיים שלי. כי אני מגלה איך כל דבר קשור להכל. גם המעשים שאני עושה, המצוות שאני עושה, החיים שלי. זה שיש לי אצבעות, זה דבר יפה מאוד. מה, כל כבוד קדוש ברוך הוא ששמנו דווקא 5 אצבעות, דבר מאוד רוחי. יש מי שרוצה קצת, מה שנקרא, להרחיב ולהעיין, יש ספר נפש החיים. היה פה ישיבה של רבי חיים מוולוז'ין. שהנקודה בספר הזה זה להסביר בדיוק את זה, שכל המציאות כולה היא למעשה תלויה במעשה האדם. זה קצת קשור למה שאנחנו לומדים עכשיו. כי הוא מסביר שם, זה ספר למעשה, ספר מוסר קצת, נפש החיים הזה. מה הרעיון בספר? יש כמה סוגי ספרי מוסר. מה הרעיון בספר המוסר הזה? דרך אגב, התניה בדיוק אותו עיקרון. התניה והנפש החיים עובדים לפי אותה שיטה. מה הרעיון שם? הרעיון שם זה להראות לך בדיוק מה שלמדנו עכשיו. שכל פעולה שאתה עושה, אתה האדם הקטן והמסכן והעלוב, כל פעולה שאתה עושה, היא מזיזה את כל העולמות. וכיוון שעכשיו אתה יודע שמה שאתה עושה, זה לא, תגיד, מה אני עושה, מה אני משפיע, מקסור על אמא שלי, זה הכי הרבה. כן, זה הדבר הכי, הכי רחוק שאני יכול להשפיע עליו. אז זה אין כל מי ילד את כל היום, אתה לא רוצה. זה לא מטריד אותך בכך. אבל אם אתה מבין שכל פעולה שאתה עושה, גם לחיוב וגם לא לחיוב, היא משפיעה על כל המציאות ממש באופן מעשי. זאת אומרת, אם היית יודע שאם אתה מניח תפילין טיפה יותר בכוונה, אז עכשיו 3 חולים סופניים קופצים מהמיטה ומתחילים לרקוד. אז היית עושה את זה ברצינות, נכון? ואם חס וחלילה היית חושב הפוך, היית יודע, לא חושב, היית יודע את האמת, שאם עכשיו אתה עושה איזה עבירה, לא מדהימה, עבירה, לא יודע מה, אז עכשיו יורים לאיזה מסכן בראש, כן? אז הצלף ערבי פוגע לו עכשיו בראש בגללך, כן? כי כל דבר משפיע על הכל. אז היית יותר רציני, נכון? זאת אומרת, מה הבעיה, מה יסוד חוסר הרצינות? שאתה לא מבין איך הדברים מחוברים. אז אתה חושב שאתה מנותק, אתה עכשיו בעולם הזה לא עושה, בסדר, זה מה קרה חלום, מה זה משנה? כולה אני מסכן, נכון? אז בעולם הבא, נרלילנו נומו, אפשר לחשוב. נכון? מה הנקודה? אם אתה מרגיש מה שהרב כותב כאן, שהכל מחובר, ואתה חלק מכל ההוויה, ממש, באופן אמיתי, בכל פעולה שאתה עושה היא מזיזה את כל המציאות, אז זה יכול, מצד אחד זה גורם לעלייה מוסרית מאוד גדולה, כי יש לך פתאום אחריות הרבה יותר גדולה על החיים שלך. מצד שני, אם עברת את השלב המוסרי הזה, זה גורם שמחה מאוד גדולה ורוממות נפש מאוד גדולה. כי באמת אתה כבר עבר לקורס, אז אתה באמת לא גרגיר אבק פה בעולם, אלא אתה באמת חלק מהאחדות מאוד גדולה. וזו הרגשה מאוד שמחה, לא, אני מנסה לשמח אתכם לדברים היבשים שלי, אתם מבינים? וכל זה הייתי חלק ארתי, כי הייתם יותר שמחים, נכון? אני מנסה להזיז פה את הגוש גשמיים הזה. תבינו, אני רוצה להסביר לכם, הרגשה של כלליות, של אחדות, זה לא שמח, אתם מבינים? צחקו קצת, חייכו. רק פרברים, אני אומר לכם. תראי, בבי בננות, הייתי זורק, היה אתם טוב. קיצור. טוב, אז זה פסקה 7 שאותה למדנו בפעם הקודמת. מה שאמרתי לכם בפעם הקודמת, זה רק הבטחתי שאני אסביר לכם זה, אתם זוכרים, אני אסביר מאוד דבר שמקושר לזה, ותראו איזה יופי, כמה שהדברים עולים, הם נהיים יותר כלליים, יותר מתאימים לכאן. אני אסביר לי שהזכרתי כבר באחד השיעורים שיש מחלוקת בין הרמב״ם לשאר חכמי ישראל בשאלה אם אדם הוא תכלית הבריאה. זוכרים את זה? אתם רואים שכמה שהתפיסה הרוחנית היא יותר גבוהה, ככה יותר מתקרבים לזה. זאת אומרת לכם תמיד, הרמב״ם מדבר מאוד גבוה, לא שהם קובלים אחרים, חסרי הנמוכים, אבל הם מדברים מראש במציאות שהיא טיפה יותר מצומצמת. הרמב״ם, כיוון שהוא תמיד ידבר על הנקודה היותר עליונה, אז אצלו, כמובן, אתה לא יכול להגיד שיש בעולם משהו שאין לו תכלית מלאה. כי הוא נמצא בשלמות מה שכתוב כאן, תבין? מה שהרמב״ם כותב, אין תמוה עבודה ואין דמיון בטל, הכל שלם. אז ממילא זה לא יכול להיות שהשם לא התכוון ממש בפועל לברוא גם פרושים. כן? יש ערך לפרושים האלה לפני עצמם. זה נכון שיש להם קשר גם לאדם, אבל אתה לא יכול להגיד שאין להם ערך עצמי, כי אם אין להם ערך עצמי, ממילא אתה מוריד משהו מהערך האלוהי שלהם. ובכל דבר יש נקודה אלוהית. זוכרים את המחלוקת הזאת? בקיצור. אז הנקודה הזאת היא נובעת ממה שהרמב״ם, למרות שאומרים שלא היה מקובל, אבל הרבה עסק בסודות התורה. כל דמורי הבוכים זה עיסוק בסודות התורה, כך הוא כותב בפירוש. תראה, ספר אחד מעשה עשר דעות, כולו עניין בעיסוק בסודות התורה. זה לא משנה עכשיו אם, כמו שאומר חבד, הרמב״ם היה מקובל גדול, רק הסתיר את זה, או שכמו שבפשט, אז הוא לא היה מקובל גדול, הוא למד את הכל בדרך שלו. אבל גם נגיד שלמד בדרך שלו, אדם למד את סתרי התורה יותר פנימיים רק בדרך שלו. והתפיסת עולם הזאת הכללית שלו, שבה מצד אחד הכל שלם והכל מחובר, מצד שני לכל פרט יש ערך אלוהי שלם, זה בדיוק, זה תוצאה של לימוד התורה מצד הפנימיות שלה. כי כשאתה מסתכל על הדברים מצד הנגלה, אז באמת איזה ערך יש לנמלים בעולם הזה, בסדר? אז זה הפסקה הסודיות הכוללת, עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה. טוב, אז מה המסקנה ממה שלמדנו עכשיו? מסקנה ממה שלמדנו עכשיו,
הפסקה
הזאת קשורה לחלק השני של הגדרת המושג קבלה, שזה החלק שבחיים. לכן הייתי צריך לדבר כך הרבה והבנתם אותי פחות. כי החלק השכלי זה מאוד קל להסביר אותו. בוא נאמר לך, זה א', ב', ג', הכל ברור, כולם מבינים שאני לא עבור הלאה. אבל עכשיו אני מנסה להעביר לכם משהו שהוא לא שכל, הוא רק נובע משכל, נכון? זה הרגשת חיים. עכשיו, הרגשת חיים זה או שיש לך או שאין לך, אתה יכול מה שנקרא להתחבר לשירה הפנימית שזורמת מכתבי הרב, אבל אתה יכול גם לא להתחבר, נכון? אז אני מנסה להסביר את זה בצורה היותר, כמה שיותר אני יכול, נסה לפרט את זה, להעביר את זה בדוגמאות, לצורה כזאת, שכל, בוא נקרא אחד לך להתחבר לזה, אבל בסוף צריך להתחבר לזה, מבין? הנקודה היא להבין מה המשמעות של קבלה בחיים. לימוד קבלה, מה זה לימוד קבלה? בחיים, בשכל לבנתי, מה זה בחיים? איך אתה לומד קבלה בחיים? קצת דומה למה שלמדנו בשיעור אמונה בהתחלה, שיש שני חלקים לאמונה, חלק השכלי, והחלק שבדיוק קראנו חלק חיים שבנוי על מוסר, נכון? על העלאת הרצון, זה גם כדברים שאתה לא יכול להסביר אותם בשכל. כן, הלאה, ממשיכים, מה?
לא הבנתי מה, שבשבוע
שעבר הסברתי שצריך להרבה בדיוק מוסרים בשביל להגיע לשלוש השנים. נכון, שהסברתי בדיוק, זה בדיוק קשור, לימוד אמונה, חיים שלמה שנובעת מההבנה הזאת, אז זה לא מספיק שזה רק בשכל, צריך להופיע בחיים, כמו שאמרנו קודם. אם אתה מרגיש, אם למדת עכשיו כל הספירות וכל המלאכים וכל הפרצופים וכל הדברים המוזרים של הקבלה, וזה נשאר לצלך בתור איזושהי נוסחה שכלית, אז זה לא נקרא שלבן, לא נקרא שלמדת הקבלה. זה נקרא שלמדת את הקליפה החיצונית. להיות מקובל או להבין מה זה, להבין את זה באמת, זה אומר שזה משפיע לך על הנפש. ועכשיו אתה לא יכול להזיז את הזרת בזמן התפילה, כי אתה מבין שבזה עכשיו המלאך גבריאל צריך לגרד באוזן, ואתה מרחם עליו, אתה מבין? אז אתה לא מסוגל. כן, אם אתה עכשיו מדבר באמצע התפילה, אז מה יעשו המלאכים המסכנים שהם יבכו? אתה לא מסוגל לעשות את זה, אתה מרחם עליהם. הבנת? אז שלא מרגיש את זה, אז לא הבנת קבלה. טוב, עכשיו מסקנה אם ככה, שהקבלה זה מציאות חיים, ולא רק ידיעה שכלית חיצונית. בוא נקרא נויצר חסד למסכת עבודה. נויצר חסד זה אמרתם, זה ראה איזה כמר נעזה, שלמדנו קודם. שמונה אצלכם, רואים? אנחנו לא נקרא את כל ה... לא נקרא את הכל, נקרא רק מהאמצע, מתחת לקו האמצעי, רואים? כי עיקר לימוד של רזין דאורייטה, רואים? מתחת לקו והאמצע. כי עיקר לימוד של רזין דאורייטה, לא להשיג חוכמה ומהות חלילה, זה לא נקודה בלימוד קבלה. זאת אומרת, כל לימוד חוכמת הקבלה, רזין דאורייטה, זאת אומרת, הניסטר, זה לא עכשיו בשביל שאני אוכל לדקלם בעל פה את כל הספירות, זה לא הנקודה. מה הנקודה? להמשיך על עצמו מתיקות, ידידות, עריבות, נעימות. מתוק האור של רזין דאורייטה, אתה אמור הוא כי טוב השם, ולא להתחכם על להיות כעין אפר ואפר נידוש בעקב, ברוב שמחה ואור בחיות של כל המשרות של התורה. וזה ישיג שם, הוא מסביר מה השיטה, ללמוד מנה, להידבק לחסיד וצדיק הדור, לא, לא פעם, זה כבר עכשיו הוא מזיז את זה לאיזה נקודה חסידית מיוחדת, אבל הנקודה הראשונה שהוא אומר היא נכונה, שעיקר העניין בלימוד תורה, בלימוד קבלה, זה לא הצד השכלי, אלא להמשיך לעצמו בתיקות ידעות עריבות נעימות מתוק האור שרז לדורי, זה תמור טוב השם. זה כל כך כיף, אתם מבינים? רק מי שלא למד לא מבין כמה זה כיף. זה כמו, אני יודע מה, יש הרבה דברים שעד שלא עשית את זה, לא מרגיש כמה זה נעים, כמו על מוזיקה. דוגמה מצוינת לזה. כן? אדם פעם שלא שומע איזה מוזיקה מוזרה, הוא לא נהנה מזה בכלל. עד שהוא לומד את זה, פתאום מתחיל ליהנות, נכון? אז אותו דבר, גם בלימוד תורה הזה, זה לא משהו שכלי, זה הנקודה פה. זה משהו שהוא, השכל הוא רק מבוא לזה. ושאתה בפנים זה כבר נראה עולם אחר, רק הוא אומר, תיכנס בפנים, תרגיש את העולם שלי. הנקודה פה זה לא השכל, אתה לא יכול ללמוד, אתה נראה כמו שאני אומר, שאתה לא אומר קבלה באוניברסיטה, זה לא שייך בכלל. זה כמו שאתה לא יכול, אתה לא יכול ללמוד מוזיקה עם התמי אוזניים, אתם מבינים? אי אפשר פשוט, זה לא שייך, אתה יכול ללמוד... מה? חיים לא יודע, כן, אבל ההבנה פה זה רק טכניקה כדי להתחבר לזה. בניגוד לדברים שבהם הבנה זה כל המטרה, מבין? זה כמו מוזיקה, זה שאדם הולך ללמוד מוזיקה, המוסור לא יכול, אם הוא חירש, מה זה יעזור ללמוד מוזיקה? הוא ללמד עכשיו את כל התווים, והוא יוכל כמו בטהובן להלחין על מנגינות מדהימות, כן? הוא אומר שהחירש, לא מי החירש, בטהובן, כן? היה חירש, אז כל הכבוד שהוא היה חירש, הוא היה יכול, טוב, אם הוא לא שומע קודם, מן הסתם הוא לא היה יכול להצליח, אבל נגיד, כן? כבר שהוא היה, נגיד על החירש גאון, שהוא מלמדים אותו את עקרונות הקומפוזיציה, הוא עכשיו יוצר מנגינות הכי מדהימות בעולם, הוא לא מבין כלום במוזיקה. אתם מבינים? הילד הכי טמבל מבין מוזיקה יותר מהמלחין החירש, אתם מבינים? כי הוא חירש, אז זה לא עוזר לו. אותו דבר המקובלי, נקרא לזה המקובלים השכליים. הוא מבין הכל בשכל, אבל הוא חירש. אני אסביר לך פה, אם אתה לא מסוגל להתחבר לזה וליהנות מזה, אז אתה חירש, אז מה אתה לומד בכלל? לא בשביל זה לומדים. רבה, אני רוצה להעביר לכם דברים שהם לא שכליים, לכן אני מגמגם כל כך הרבה יותר, אני מסתכל על מבט של זכוך, מה שנקרא, כן? לא יודעים מה זה, אבל לא משנה. טוב. טוב, אוקיי, אז זה מה שלמדנו פה, ניסינו להסביר לכם בצורה ארוכה מה זה נקרא ללמוד קבלה בצד השכלי. אני אסביר לכם עוד פעם מילה אחרונה ואחרי זה נעבור קדימה, כי באמת ככה לא מתקדם משום מקום. טוב, תראו, אני אעשה את זה עוד פעם אחרונה באיזושהי צורה אחרת. תראו, כמו שהסברתי קודם, הסברה בללמוד קבלה, ללמוד מיסטר, זה כי אחרת אין בכלל מה ללמוד תורה. מבינים? זאת אומרת, אי אפשר ללמוד גמרא בשמחה ובדבקות אם אתה בסוף לא חי בתוך עולם כמו שראינו פה בנוי צריך לעשות את זה, אתם מבינים? כי מאיפה המוטיבציה ללמוד גמרא בכלל? אז יש חלק מהמוטיבציה, יש אמונה טבעית. כי אתה בן אדם טוב, אתה יהודי טוב, אתה מאמין באשים. אמרו לך שללמוד גמרא זה חשוב, ללמוד הלכה זה חשוב, אז אתה עושה את זה. אבל מאיפה יהיה לך התלהבות? יהיה לך התלהבות רק מתי שתרגיש איך זה מתחבר להכל, אתם מבינים? זה כמו שאחד שעכשיו, דוגמה כרגע קצת מפגדת, אבל נגיד אחד שרק אתמול עבר טסט, באמת כבר לנהוג, אז הוא בשבילו עכשיו לרוץ להביא ג'ריקן דלק זה הדבר הכי כיף בעולם, נכון? כי הוא מת לנהוג כבר, אין דלק, הוא מוכן עכשיו ללכת לרוץ ברגל 8 קילומטר עם ג'ריקן להביא דלק רק בשביל לנהוג, נכון? יש לו מוטיבציה אינסופית, הוא נהנה מכל מטר בדרך, נכון? למה? כי הוא מבין עכשיו את הכיף, אתה מבין את התענוג שנובע מתוך התעולה הזאת. אבל אם רק שזה לוקחים איזה ג'וק, הוא אומר לו, רוץ עכשיו תביא 8 קילומטר, זה ריגע. אין לו אותו עכשיו, אז הוא בסדר, בחור טוב, הוא מוכן לעשות מה שאומרים לו, אתם מבינים? אז מי שלומד תורה מתוך הבנה כללית שזה רצון השם, זה יפה מאוד, זה בסדר גמור. אבל התלהבות אמיתית ושמחה אמיתית, אי אפשר, היא לא חיים את הדברים בצורה מלאה. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה שאני רוצה להגיד לכם זה, שמישהו למד את הדברים וחי אותם, אז על הכל הוא מסתכל אחרת. כשאתה מסתכל על הדברים בצורה אוהבת, אז הכל נראה אחרת. אני אראה לכם דוגמה, תבינו אותי, וזה נעבור קדימה. זה כמו שאמא מסתכלת על ילד המכוער שלה. תבינו מה אני קורא. בגלל שהיא אוהבת אותו, הוא נראה כל כך מתוק, הוא נראה כל כך חכם, הוא נראה כל כך מדהים, נכון? כל אחד שמסתכל מהצד רואה שזה דפר, דפר מכוער לגמרי, נכון? אבל האהבה מקלקלת את השורה, בגלל שאמא שלו כל כך אוהבת אותו, אז הוא כל כך יפה, והוא כל כך חכם, והוא כל כך מתוק, נכון? אז ככה אפשר להסתכל גם על העולם של הקדוש ברוך הוא, אתם מבינים? רק צריך לאהוב אותו, אתה לא יכול לאהוב אותו, אתה לא מתחבר אליו, אתה לא מבין אותו. אתה מסתכל על הכל, הכל נראה אחרת פתאום. מבינים מה הרעיון פה? יופי, אני גאה בכם. כן, מה?
אני חושב שאני אגיד, אני חושב שאני אגיד, אני חושב שאני אגיד, לומדים את מגברה הרבה שנים, ולא נראה לי תסכים חבלה, אני חושב את זה לא כפיוך הם מצוגים, אלא כי באמת...
חכמי ישראל האחרים לא חושבים כמוך. קרה, כל המקומות שאנחנו קוראים.
למה הם לומדים? הרבה ישיבות גבוהות, הרבה אברכים שכסף
לא, חס וחלילה אומר שכל מי שלומד בישיבות יש לו בעיה. לא, ברוך השם, יש כאלה עם אמונה טבעית. אני מקובל מחכמי המקובלים, כמו שקראנו פה. כי גם ראינו את זה אצל הרב, וגם ראינו פה, וגם כל האווירה שאנחנו מגיעים, ש... הנקודה בלימוד פנימיות התורה, תבין, זה לא ניסטר, אנחנו נראה בהמשך, ניסטר זה לא לברך מפעלים כושלים, או לחלק מאות, זה לא נקרא ללימוד ניסטר, לימוד ניסטר זה מה שהסברנו קודם, זה להבין את סדר ההופעה רצון השם בעולם, איך כל זה מתחבר לתורה ואיך כל זה מתחבר למגמה, זה נקרא לימוד קבלה, אין יותר מזה, כל השאר זה ידחסיד לגמור, אלא כל מה שקשקשתי כל כך הרבה עכשיו, זה בשביל להסביר לכם שזה לא רק שכל נטו, מי שלא עשה את זה, עוד פעם, ככה מקובל מהמקובלים, שמי שלא עשה את זה, לא יכול להגיש נעימות של תורה, לא יעזור. זה כמו שאני אומר עוד פעם, אם אתה תופס כל דבר בצורה שהיא בסוף חיצונית ושכלית, אתה לא יכול להתחבר את זה באופן אמיתי. אז אתה אומר, יש צדיקים שהם מסוגלים לעשות כך. כל הכבוד להם, יש כוח, מה אתה רוצה? אני אומר לך, מה זה קבלה? אתה לא רוצה, לא צריך. הלאה. בוא נמשיך. כן, שאלה אחרונה ונמשיך.
למה באמת לא לומדים קודם כל קבלה רק אחר כך?
נכון, לא שמעתי.
למה באמת, לפי מה שאתה אומר, לא לומדים קודם כל קבלה?
זה מה שאומר בדיוק הרבי מקמרנה. זה הסברה של מה שאתה אומר. הוא אומר, קודם צריך ללמוד קבלה, ואז יהיה לך יראת השם, ואז תוכל ללמוד הכל באהבה. בגלל שאני חושב שבאמת, א', זה סברה, זאת אומרת, זה לא סברה עקומה, מה שהוא אומר, זה סברה. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה לא משהו שהוא לא הגיוני בכלל. זאת אומרת, הסברה שאמרת היא סברה שקראנו, למדנו אותה. זאת אומרת, זו סברה קיימת. בדיוק זה שקודם יראת השם ואחרי זה חוכמה. ולא הפוך. ויראת השם זה רק מי שלומד ניסטר וזור. אני חושב שכמו שנראה בהמשך, בלימוד קבלה יש הרבה סכנות ובעיות. ולכן, והסכנות בעיות נובעות מעצם זה שזה הכל משל. ומי שלא מבין את הנמשל יכול לבוא לשטויות, וגם כל המופרעים נמשכים לזה כמו שנראה בהמשך. לכן אני חושב שאם העולם היה טהור לגמרי, יכול להיות שזה היה סדר הנכון. אבל זה לא כך. ואז אין מה לעשות, צריך לעבוד בצורה שבדם זו מסננת. זאת אומרת, קודם לעבור את המסננת שאתה דבוק לתורה באופן פשוט, ורק אחרי זה לא. יאללה חבר, בוא נמשיך. אז עד עכשיו למדנו מה זה, למדנו מה חיוב לימוד קבלה ומה זה קבלה בשכל ובחיים, ואנחנו ממשיכים קדימה בלי שאלות. טוב, השלב הבא זה איך לומדים קבלה. בוא נקרא עכשיו פסקות 9 ו-10 ברב, ובזה אנחנו לומדים דבר ראשון, לכאורה שני דברים סותרים. אחד, שלימוד קבלה נועד רק לאנשים מיוחדים. ב', שבזמן שלנו זה כבר הופך להיות דבר כללי, בדיוק כמו שלמדנו בחלק ראשון, בוא נקרא את זה בזריזות ונמשיך קדימה. הידיעות הסודיות יותר עליונות, רואים? אין מגמתם להתפשט בעולם התפשטות כמותית, שידעו מהם רבים, כי זה הדבר שאי אפשר, ואם ידעו רבים מסגנון החיצון, לא ידעו כלום בתוכנם הפנימי. ויהיה הדבר מזיק יותר ממה שמועיל, אולי זה בדיוק תשובה למה שאתה אומר. הנקודה הזו שהפנימיות, כמו שנראה בהמשך, היא דבר שלא מתאים לכל אחד. ומי שזה לא מתאים לו, זה מזיק לו. למה זה מזיק לו? כי הוא מסתכל על הקליפה החיצונית, חושב שהוא מבין, ואת נמשל הוא לא מבין, וממילא הוא רק בסוף מתעסק עם שטויות ולא עם דברים אמיתיים. אלא למי הוא כן צריך להיות? למי שיש לו סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה. אז לכאורה, מהפסקה הזו אנחנו מבינים שלא שייך ללמד קבלה או ללמד קבלה רק לאנשים מאוד מיוחדים. בואו נלמד עכשיו את הפסקה הבאה ונראה שאנחנו עכשיו בדור של כולם מיוחדים. מבינים? אנחנו דור של אנשים מיוחדים. נכון. אנחנו, לכאורה, רבים כמותית, הכוונה שמתוך 50 מי שיש פה, שלושה צריכים ללמוד, נכון? הרב תראה בפסקה הבאה שזה היה נכון פעם, והיום זה לא נכון. בואו נקרא עכשיו בפסקה 10. כשהחגירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולם, של טוב ובואו, שכל התנועות שעובות ויתבואו בו לפני יצירתה הגמורה כל כך מתאימות למטרת הבניין הגמור בשכלולו, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה, שנדרשת ברבים ונותנת מחייה לרוחות רבים. בואו נמשיך עוד טיפה קדימה. ולפי איך ההכשר הזה שעולם מתקשר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, הולכים לעומתו רעיונו של חוכמת היצירה האחרונית, גבלים חיים מהמציאות. והאמיתות העליות שבחותם האמת העליונה, שהיא תמיד מאוזן של חוכמי עולם האמיתיים, והיא אורם של ישראל בכללות, החפץ תמיד שהאמת והאמת המוחלט תהיה מנצחת בעולם וכו', הם נעשים לדברים שהם שווים לכל נפש, וממילא עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי אילון שעומדים ברומו של עולם. זאת אומרת, מה השתנה? ובזה אנחנו נכנסים לשאלה איך לומדים ניסטר בכלל. מה השתנה? אומר הרב. אומר הרב, עיקר הבעיה פעם, עיקר הבעיה בכלל בלימוד ניסטר זה, שרוב האנשים לא מוכנים לזה נפשית. למה לא מוכנים לזה נפשית? גם הרמה כותב את זה בהקדמות מורי נבוכים. הם לא רגילים לחשוב בצורה רוחנית. כשאתה לוקח מישהו שלא רגיל לחשוב בצורה רוחנית, מנסה ללמד אותו עולם רוחני, אז הוא תופס במקרה טוב את הקליפה החיצונית, ומקרה רע אפילו את זה לא. ממילא הוא רק הופך, הולך למתקלקל, כי אתה למעשה לא מבין שום דבר מה שמלמדים אותו. אבל המציאות הולכת ומשתנה, הולכת ומתעלה. מה השתנה במציאות? השתנה, הרי יש מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מעשה בראשית, לפחות ככה הרמב"ם מסביר את זה, זה חוכמת הטבע, לא בדיוק הטבע במובן הקטן של המילה, אלא הסדר הנגלה בעולם. זה נקרא מעשה בראשית. מעשה מרכבה זה הסדר הרוחני הפנימי, הסדר המוסרי, הסדר שאליו הקדוש ברוך הוא מכוון את התכלית הרוחנית. בסדר, זה מעשה בראשית, מעשה מרכבה. פעם הכל היה נסתר, אנשים לא הבינו, לא מעשה בראשית, לא מעשה מרכבה. הכל היה נסתר, אנשים באופן כללי ידעו ששמש זורחת בבוקר ושוקעת בערב, ושבחורף קר ובקיץ חם. זה בערך מה שהבינו, ואיכשהו ניסו למצוא פה. איכשהו, איך העולם בנוי. אבל לאט לאט, כמו שאנחנו רואים, שהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות של התוהו ובוהו, פתאום מסתבר שגם המציאות המדעית, המציאות הנגלית, היא אחדותית, היא מסודרת. פעם לא ידעו את זה, פעם כל דבר נראה עומד בפני עצמו, נכון? היום רואים שהכל מחובר, כן? פעם היה פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מתמטיקה, היה מקצועות. היום יודעים שהכל מתמטיקה. בפיזיקה, ביולוגיה, כימיה, מנהל זה הכל אותו דבר, הכל פועל באותם חוקים. אין זה בביולוגיה לכימיה. ביולוגיה זאת כימיה שפועלת, בוא נגיד, שבנויה אצל יצורים אנושיים. זה הכל, והכל פיזיקה גם, והכל פועל על ידי כל הכוחות המוזרים שמתרוצצים אצל הפיזיקה, וכימיה, פיזיקה זה הכל אותו דבר, והכל מתמטיקה בסדר. כן? אז פתאום מסתבר שזה לא איזשהו אוסף של חוקים שלא תלויים אחד בשני, אלא יש פה דיוקים בתוך התוהו ובוהו, פתאום הכל מתחיל להתחבר ביחד, וכל התנועות שאוהבו והתאהבו בעולים לפני יצירתם הגמורה, כל מה שהיה, אני יודע מה, בזמן המפץ הגדול והלאה, כן? כל כך מותמות למטרת הבניין הגמור ושכלולו. אתם יודעים שהיום המדענים, אני לא זוכר בדיוק איך הגדירו את זה, אבל אני אומר את הדברים לא במילים מדויקות, אבל ראינו כזה, שעשו חשבון, לא יכול להיות שיהיה העולם, אתם מבינים? פשוט לא יכול להיות. זה שהעולם קיים, זה דבר מאוד מוזר. ככה אומרת הפיזיקה המודרנית. למה? כי בדיוק שיהיה מין כוכב כזה, שבו האטמוספירה בדיוק תחזיק, הרי צריך שגם המהירות שלו תהיה, גם המסה, גם המהירות, כל התנאים הסביבתיים, בשביל שבדיוק הוא יחזיק אטמוספירה, בדיוק כזאת, עם חום כזה, עם תנאים כאלה, שלמשל, יווצרו את החיים, זה לא יכול להיות בכלל. זה תלוי באיזה ביליונית שנייה של המפץ הגדול, שהכל יהיה בדיוק מותן. זה פשוט לא הגיוני. עובדה שאין אף כוכב כזה אחר, לפחות לא מצאו. פשוט לא הגיוני, זאת אומרת, הכל נראה מכוון לנקודה הזאת של העולם כמו שאנחנו מכירים אותו. זה פשוט נראה שמישהו כיוון את זה, זה הפיזיקה אומר את זה, לא משהו שעכשיו משה רבינו המציא. פשוט לא יכול להיות אחרת, כי מספיק שהיה איזשהו בדל של שינוי של חצי אחוז במעלות, אני יודע מה, של ההתקררות של הכדור גז עם הקדמון, כבר לא היה כדור הארץ כמו שהוא היום, ומאלה שום דבר לא היה כמו שאנחנו מכירים. אומרת, לא היה בכלל חיים ולא היה שום דבר. אתה רואה? זה מה שהרב אומר. הכל פתאום מתחבר שיש פה איזשהו דיוק בתוך המציאות הנגלית, שבסופו של דבר היא מתאימה למטרה של הבניין הגמור. אתה רואה שכל הבניין זה תלוי בזה שהכל בנוי ומשוכלל. אז הולכת להיות חוכמת מעשה בראשית יותר ויותר חוכמת גדולה שנדרשת ברבים. אנשים הכי פשוטים בעולם היום מבינים במדע יותר מה שחכמים גדולים מזמן הרמב״ם, מבין? תם אנשים מטומטמים בפשוט של המילה, כן? לא ידעו חשבון בסיסי, אתם מבינים? אני לא רוצה חס וחלילה ללעוג לאף אחד, אבל לפעמים אתה קורא שם, מי שלמד משניות, וקורא איך הם מנסים לחשב שם, אני יודע מה, כמה זה, אני יודע מה, שביעית של, יש עיגול כאילו, כמה שטח נשאר, יש משנה מפורסמת, יש בול עץ כזה שמוטל, ורוצים לדעת אם יש טפח או טפח מתחת למה שנשאר, אתם מבינים? יש כאילו בול עץ כזה, אני רוצה לראות אם אפשר לרבע פה טפח, כן? יש כל מיני משנות כאלה שהם קצת צריך קצת מתמטיקה. יש להם כאילו שיטות מוזרות עם הרצועות, מכירים את השיטה של הרצועות? השיטה של רצועות. צריך לחלק, תכף דוגמה מצוינת, רוצים ביצה. כמה זה ביצה? ביצה זה 250, זה 200 אמה, 200 אמה מרובעות, נכון? זה 50 על 100. לא, זה 500 אמה מרובעות? 50 על 100? כן. 5,000 אמה מרובעות, זה 50 על 100. כן? אבל אם זה מרובע, כמה כל צלע? זה לא מספר, אין מספר כזה, זאת אומרת, אתה לוקח מחשב כיס, עושה שורש 5,000 ונגמר, יוצא לך. אבל הם מסתבכים שם. פשוט לא יהיה לומר, תמיד זה. ואיך עמוד שלם בפרטורה, הוא מסתבך שם, איך להוציא את השורש 5,000? קח מחשב כיס, תלכת שורש 5,000, אתם מבינים? מה אתה מסתבך? אתה מבין, הם מתחילה מחלקים את זה לרצועות. נגיד של זה. אחרי זה נשאר לרצועה אחת, חלקים אותו עוד פעם לרצועות. של איכשהו שיגיע להם. זה דווקא עובד בסוף השיטה המוזרה הזו. אם היה לי גיר, הייתי מראה לכם עוד כמה שיטות יפות. כן, הם חלקים את זה. ויש דברים יפים שם, למשל... טוב, לא משנה. קיצור, אני רק שלקרוא את זה, כואב לי הראש רק לנסות להבין מה הם רצו בכלל. אתם מבינים? אז אנשים, הרב זה מה שהרב הקודם, אנשים פעם לא ידעו מתמטיקה במובן הבסיסי שלה, לא ידעו שום דבר. כנ"ל פיזיקה, אנשים חיו בעולם שהוא לא שכלי פשוט, לא בגלל שהם יותר טיפשים, אף אחד לא לימד אותם. העולם ההגיוני, אפילו אצלכם, תארו לכם, כן? אתם רגילים לחשוב בצורה הגיונית פשוט. מה? זה הקשר קו, זה מה שהרב מסביר, שזה היסוד לקבלה. לכן עכשיו צריך ללמד את זה, כי אתה מבין, אתם רגילים לחשוב בצורה הגיונית. כל אחד פה למד, אני יודע מה, אפילו בגרות 3 יחידות במתמטיקה. לא משהו 18 יחידות, כן? כל אופן הוא לומד לחשוב בצורה הגיונית, שיש הוכחה, יש זה, דברים בנויים לוגית. פעם אנשים לא חשבו ככה. אז זה מה שאומר הרב, שמעשה בראשית הופך להיות חוכמה גדולה שנדרשת ברבים, וממילא, לפי איך ההכשר הזה, שהעולם מתקשר לתפינותיה של חוכמת היצירה המעשית. כן, שאנשים מתחילים לתפוס את העולם היצירה המעשית בפועל. חבר'ה, שקט. כן, מתחילים לתפוס את זה בפועל. מתחילים להבין איך לחשוב שם בצורה הגיונית, אומר הרב, אז האמיתות העליונות, זה הולכים הרעיונות של חוכמה יצירה רחונית, ומתגבלים, הכוונה לגבל זה אומר לעשות עיסה, כן? לוקחים מים וכמח, מגבלים אותם ועושים עיסה. אז עולם המחשבה של היצירה המעשית הולכת ומתחברת לעולם המחשבה של היצירה הרוחנית, וממילא אני ממשיך עכשיו קדימה, כן? והאמיתות העליונות, שהם תמיד היו מאוזן של חכמי העולם האמיתיים, רק אנשים מיוחדים הבינו את זה, כן? הולכים ונעשים דברים שהם שווים לכל נפש. זאת אומרת, היום אנשים רגילים לחשוב בצורה חכמה. וממילא הם פתוחים ללמוד ליסטי. למה הם פתוחים ללמוד ליסטי? כי הם מסוגלים לתפוס את הדברים בצורה הגיונית. אז במקום שהניסטר עכשיו יקלקל להם, שיסבירו להם שהכל תלוי עכשיו בהופעת, אני יודע, רצון השם, שהכל יפעל דרך המלאכים. כן? פעם זה מבלבל אותם, הולכים לפחד שמלאכים מתחבאים להם אחרי הכיסא, הוא לא יודע זה מחוצה. כן? כי אנשים היו דמיונרים, אבל היום הם מבינים שזה סדר, כמו שאני נגיד בחלק מהשיעורים שלנו, שלמדנו ביחד, אז דברנו דברים רוחניים, דברנו שמלאכים זה כוחות רוחניים, שפועלים ואידיאליים, זה רצונות. פעם אתה תסביר את זה, אף אחד לא מבין מה אתה רוצה בחיים שלו, אני אומר לכם בצורה משהו פשוט. את יודעים מה, אפילו, בא, אני מקווה שאני לא טועה בזה, אני חושב שאני לא טועה, אפילו בזמן שיצא לי ללמד בחיים, זאת אומרת, בוא נגיד, ממחזור ד' ועד היום, או אפילו בבחינה החילונית, אנשים אפילו ב-15 שנה הזאת שאני מלמד, השתנו התוואים, זאת אומרת, אנשים מבינים אחרת, מבינים? פעם אנשים היו הרבה יותר בוקים, סליחה על זה. לא הבינו, אתה יכול מסביר להם משהו הכי פשוט, לא מבינים, סגיד לך כאילו נפלת מהירח. היום, אני אומר לכם, יש הרבה שיעורים שרצים הרבה יותר מהר, כי אתה מסביר, זורק איזה רעיון, אתה הבינו, ממשיכים קדימה. ולא כולם, כן, אז אני מסתכל על עצמו בגאווה. יש כאלה, שלא אומרים כמה בוקים נסע. אבל הממוצע הולך ועולה. למה? מה השתנה? למשל, אני אתן לכם דוגמה, תראו, זה שיעור שאני לומד אותו בהמשך אולי, אנשים למדו לחשוב בצורה, מה שקרה וירטואלית. שיש דברים שאינם בפועל, אבל הם קיימים ממש את הדבר, אתם מבינים? שהכל זה מין עולם רוחני כזה. אז זה עוזר, אתם מבינים? מי שמבין איך יש עולם, איך יש מין אינטרנט כזה, שזה עולם שלא קיים, לא נמצא בשום מקום, צד שני נמצא בכל מקום, נכון? אז אתה יכול להבין גם שיש עולם רוחני כזה, מה קשה להבין עכשיו, אתם מבינים? מה הבעיה להבין עכשיו את כל הסדר רוחני בעולם? זה מין אינטרנט רוחני, מה הבעיה? ממש לא קשה להבין. אבל איך תסביר לפני 50 שנה למישהו שיש מין עולם רוחני כזה שמחובר וכל דבר משפיע על כל דבר, ואתה יכול באופן רוחני להתחבר עם מישהו שנמצא עכשיו באוסטרליה? כן? זאת אומרת, זה שאתה מבין שאתה יכול להעביר עכשיו רעיונות ממקום למקום, והכל זורם, והכל משפיע, באיזה מין רשת כלל עולמית כזאת, אז מה קורה כבר להבין עכשיו את העולם הרוחני? זה אותו דבר בדיוק, זה רק בלי מחשבים. אתם מבינים? זה אותו דבר עם אינטרנט, רק בלי מחשבים, רק דרך המוחות. מה קשה עכשיו? לא בעיה, נכון? רק עניין של תקשורת, רק צריך מודם מתאים. רק צריך לנות מודם מתאים, וקדימה יש לנו אינטרנט בראש, בלי מחשבים, נכון? מה בעיה? אתה מסוגל להבין את זה? לא בעיה, נכון? איך תסביר את זה לפני 50 שנה, אבל להבין מה אתה רוצה? חושבים, מה, איך זה ייסע באוטו? איך הרעיונות יעברו? מה, עם הסוסים, שוחד זה עם העגלה? אף אחד לא יבין מה אתה רוצה לחיים שלו. אתם מבינים מה קורה? אז זה מה שהרב מנסה להסביר. היום, יש פתיחות נפשית. והפתיחות הנפשית הזאת, היא למעשה מידע על זה שיש צימון אמיתי. היום אי אפשר להסביר דברים אחרת, זה הרעיון. היום חייבים ללמוד את הדברים. כי היום, באמת אתה לא יכול להסביר שום דבר רוחני, בלי לחבר את זה להבנה שכלית אמיתית. זה מה שהרב כותב כאן על סבר של מעשה מרכבה. אז למעשה, ראינו, יש היום מחנה נפשית ללמוד את הדברים הרוחניים. אז אם ככה, אמרנו שבדורות האלה אפשר ללמד מעשה בראשית ומעשה מרכבה, גם לאנשים רגילים. וזהו. עכשיו, אנחנו עוברים לשלב הבא ושואלים, מה השאלה, מה הבעיה בלימוד קבלה? עכשיו נתחיל לטפל בשאלה איך לומדים קבלה. חלק ראשון אמרנו שאפשר ללמוד דרך קבלה, אנשים פתוחים לזה. אז מה הבעיה בזה ואחרי זה איך עושים את זה? בסדר? מה הבעיה בזה ואיך עושים? מה הבעיה בזה למעשה? אז בואו נקרא עכשיו. טוב, אז הבעיה הראשונה, כרגיל יש בעיה שכלית, בעיה נפשית, כמו תמיד בחיים. נכון, יש בעיה שכלית, בעיה נפשית. הבעיה השכלית היא שהנושא הזה מאוד מופשט. זאת הבעיה השכלית. בוא נקרא פסקה 13 באורות התורה. חיסרון גדול בלומדי קבלה רגילים, רואים? חיסרון גדול בלומדי קבלה רגילים. מעניין מה זה רגילים, מה זה לא רגילים. אני חושב שאני יודע, אבל אני בטוח שאני רוצה להגיד. חיסרון גדול בלומדי קבלה רגילים, מה שאינם משוטטים בתחילה בשכלה ממקורותיה של תורה להשכיל בעניינים האלוהים. כי הם אם הם מליטים את עצמם ברמזי לימודים הכתובים בספרים. שעל ידי זה נשכלה מתרומם, כי אם זה רגש קיים מאיר בקרבם.
באקדמיה,
אבל לא זאת, לא, אני חושב שהוא לא מכוון לאקדמיה, זה לא לומדי קבלה רגילים. אני חושב שהוא מכוון ללומדי קבלה שלא למדו קודם, למשל את המהר"ל. כן? ואז הם לומדים שם כל מיני ספרי ניסטר, שהם מדברים על ספירות ופרצופים ומלאכים והיכלות. אני לא מבין מה זה, כי הוא חושב שמלאך זה יצור עם פרופלו שמסתובב במתחה במעגלים, ויכלות זה ממקום יפה כזה שגודלים פרחים, ופרצופים זה אחד כזה, זה פרצופים. עכשיו, לך תבין משהו בניסטר. אם אתה לומד מהר"ל, אז הר"ל מחנך אותך לחשוב באופן רוחני, עם אלה אתה כל דבר מתרגם להבנה, לנימשל ולא למשל, ואז עם אלה אתה יכול להבין את הדברים. כן. כי אם אחר שהאדם משתדל בסופו הדעת את השם, מצרף לזה שקידה אגודה במשלי חכמים וחידותם, הנאמנים בענייני הרזים לכל פרטיהם, אתם רואים? יש פה שקידה במשלי חכמים וחידותם, הנאמרים בענייני הרזים לכל פרטיהם, במילים שלנו, לימוד אגדה. כן? זה מה שלומדים במערל. המערל הרבה מאוד 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 פעמים, כמעט כל הזמן, לוקח אגדות מהגמרא ומפרש אותם, נכון? זה מה שהמערל עושה, מי שלומד קצת מערל פה, זוכה וזוכר, שהמערל כל רעיון שהוא אומר, מביא איזשהו מדרש ומסביר אותו באופן רוחני, נכון? כל הזמן הוא עושה את זה. זה חינוך, מה שהרב כותב כאן, זה מה שקרה שקידה אגונה ממשלי חכמים וחידותם, הנאמרים איננה רזים לכל פרטיים. זאת אומרת שאתה לומד אגדות חז"ל. אם מישהו יודע להסביר אותם באופן רוחני, שיש לך שקידה אגונה בזה, שאתה, זה עיקר לימוד תורה שלך בשלב הראשון, אז ממילא אתה מתרגל לחשוב באופן נמשלי ולא באופן משלי, וממילא אתה, השכל שלך מתרומם מספיק ויכול ללמוד קבלה. אז בעיה ראשונה שראינו כאן, זה שהדבר הזה מאוד מופשט. וכיוון שזה מופשט, וזה מופיע בסמלים, כמו שאמרנו בהתחלה, ההגדרה של הקבלה, כמו שאמרנו בשיעור הראשון, זה הפנימיות של התורה, והיא מקודדת לשפה שלה, של השפה. ששם זה קודים, שבאים להעביר לך רעיונות רוחניים בשפה מסודרת, כמו בכל מערכת, גם בהנדסה, יש שפה של ההנדסה. נכון, יש שפה שבאה להעביר לך את הרעיונות של ההנדסה, בקודים שלה. אז גם בקבלה יש קודים, שהם באים לבטא את הרעיונות של אותה מערכת פנימית, וזה השפה של הקבלה. ושאתה מבין את הקודים בצורה רוחנית, כמו שצריך, כי למדת מספיק מהר"ל ולמדת אגדות חז"ל מספיק, אז זה מעלה אותך. אם אתה מבין את הקודים בצורה גשמית, אז אם אלה זה רק מוריד אותך. אז בעיה ראשונה שיש לנו בלימוד קבלה, זה בעיה של הבנת הנמשל. בוא נקרא פסקה 12, דרך מצוותיך לצמח צדק, זה חב"ד. כן? אומר פה על משהו בתוך העניינים שלו. אבל אם כן מובן, אני קורא מולה 12, אם כן מובן והשיב זה ששכינה היינו אור וגלוי מאינסוף ממש, שאור מעין המורש ולא ספירה מדת וכו'. הלאה, עכשיו בואו נגיע את הנקודה שלנו. מזה הטעם ציווה הבעל שם טוב, רואים? פסקה 12 בערך 4 שורות מלמטה, 5 שורות. ומזה הטעם ציווה הבעל שם טוב שלא ללמוד ספרי קבלה, כי הנה חסיד יוריד לא ללמוד קבלה. למה לא ללמוד קבלה? כי מי שאינו יודע להפשיט הדברים מגשמיותם, מתגשה מאוד על ידי לימוד זה. זאת אומרת, מי שיודע מראש, מתוכנת, מאומן, לא להגשים שום דבר, כמו שאנחנו פחות מאוד התאמצנו כל השנה הזאת לעשות, ללמד אתכם לא להגשים, אז מי שמתוכנת לא להגשים, אז ממילא זה יכול לעלות אותו. אבל מי שלא יודע להפשיט את הדברים, מתגשה מאוד על ידי לימוד זה, שנותן ציור בעניות דעתו לאלוקותו יתברך לפי מידות פרטיים. כן? אז זה בדיוק הבעיה, שהדברים הנסתרים יכולים או להועיל מאוד או להזיק מאוד. אם אתה מבין ויודע לא להגשים, מעלים אותך. אם אתה מגשים, זה מוריד אותך, כי אתה מתחיל עכשיו לחשוב על השם כל מיני דברים שהם כמובן לא נכונים, ואתה מגשים כל דבר בעולם, כמו מי שרואה שדים ומלאכים ורואה את אליהו הנביא בא עם זקן ארוך ואומר לו, לוחש לו סודות בלילה, נכון? אז זה דוגמה לכל מיני בולבלים שלא מבינים כלום ברוחניות. וקוראים כל מיני דברים שהם ניסתר גמור, כמו שעוד מעט בהמשך אנחנו נראה מה זה נקרא גילוי אליהו, עוד מעט. מה זה נקרא גילוי אליהו? זאת אומרת, זה לא כמו נזקנות בבית שען, שבא אליהם זקן בלילה ונותן להם מתנה בהגלה. כן, כמו שקראתי פה באיזה מקום, ראתה את אליהו נביא וללה, כן, מה זקן עם, עם זקן לבן, יופי, טוב שלא היה צעיר עם בלורית משוחה עם ג'ל, למה לא, מה, למה דווקא, כן, דמיונות של הזקן עם זקן לבן, נכון, סתם, דמיונרים, כן, אז זה בעיה ראשונה שהעסק הזה מאוד מופשט. בעיה שנייה, יותר חמורה, הבעיה המוסרית. זאת בעיה מוסרית. מה הבעיה המוסרית? הבעיה הראשונה הייתה בעיה שכלית, שזה מופשט. הבעיה השנייה זה בעיה מוסרית בלימוד קבלה. וזה, כל המופרעים נמשכים לזה. בעיה הראשונה אמרנו בעיה שכלית, זה מופשט. הבעיה השכלית קראנו, מקור של הבעיה המוסרית, זה המקור הבא, תכף נראה מה. מה זה מוסרי? אני אסביר עכשיו. אני אסביר, מופרעים. כן, אז אני אסביר קודם את הבעיה שזה, ואני אסביר קודם את הבעיה ואיזה נסביר, קודם נסביר את הבעיה ואחרי זה נקרא מקור שאומר את זה. אז הבעיה המוסרית היא נובעת ממה שבסופו של דבר כל המופרעים נמשכים לקבלה. למה כל המופרעים נמשכים לזה? משתי סיבות. סיבה ראשונה, זה גאוותנות במובן הפשוט של המילה. כי אנשים רוצים להתהדר במה שהם יודעים דברים חשובים. וקבלה זה חשוב. אז אם אני אומר, למדתי חומש עם רש"י, אז באמת בזה הוא נחשב אדם מאוד חכם וגאון, וכולם מעריצים אותו. נכון? אם אדם אומר, למדתי עכשיו, אני בקי בזוהר הקדוש, או למדתי את כל כתבי הארי, אז עכשיו אדם פשוט, אז אדם, אין מה לעשות, לצערנו, כל המופרעים רוצים להרגיש, הרבה פעמים המוטיבציה, גם שאנשים לכאורה צדיקים, או שבאופן עקרוני רוצים לעבוד את השם, המוטיבציה שלהם היא חיצונית, יש להם הרבה, על איזה אהבת עצמם במובן החיצוני של המילה, כל אחד צריך לאהוב את עצמו, כמו שלמדנו בשיעור אלפי מנשה, יש להם אהבת עצמם במובן החיצוני שלהם, הם רוצים להרגיש את עצמם חשובים, יש עוד הגאווה, אתם לומדים, עם הרב קלנר ינק גבו בנו ציון, התחלתם ללמוד? התחלתם כבר? טוב, אז תתחיל. אז זה בדיוק הנקודה שם. הנקודה שם זה שיסוד הגאווה זה מה שאדם רוצה להרגיש את עצמו, רוצה להרגיש את עצמו, זאת אומרת, הוא מחפש תמיד את הדבר החיצוני שממנו יבוא למצוא איזשהו ערך לעצמיות הפנימית שלו. ולכן, למדנו את זה פעם בבר ברכן הראשון, למדנו את הבר ברכן על אורזילה?
כן.
אז זוכרים, זה בדיוק הנקודה בבר ברכן על אורזילה שם. שהוא מחפש להתעדר באותם חלקים שהוא יכול להיראות חשוב בפני הבריאות, והעיקר זה הניסטר שם. אז אני אומר, דבר ראשון, כל המופרעים נמשכים לזה, כל אלה שרוצים לעשות רושם, לא מדבר כבר על אנשים רמאים לגמרי שרוצים סתם לעשוק כל מיני מבולבלים שרוצים שיעזרו להם, כן? זה סתם אנשים רעים. אני אומר, גם לא אנשים רעים, כן? אז הוא אומר, אני מכיר הרבה חוזרים בתשובה, מה שנקרא, כן? שהוא דבר שלומד, הוא לומד זוהר, הוא לומד ניסטר. מה לומד זוהר? פשפש ביצות, לא מבין כלום. לא יודע לקרוא ארמית בכלל, מבינים? כתב רש"י הוא קורא הפוך. אז ככה הוא לומד זוהר. מה זה לומד זוהר? מבינים? אז למה הוא לומד זוהר? ככה הוא מרגיש את עצמו הרבה יותר חשוב, לא רק במובן הרע של המילה, הוא מרגיש שהוא עושה משהו גדול. זאת אומרת, אתה אומר לו, רגע, אתה רוצה לחזור בתשובה, תלמד קודם משנה ברורה, אתה צריך ללמוד הלכות, אתה יודע, תלמד גמרא. כן, לא, זה לא, אתה מבין, מה זה גמרא? זה לא... אני לא מוצא בזה סיפוק מיידי, אנשים מרגילים סיפוק מיידי, הוא זוהר, יש לו סיפוק מיידי, הוא חשוב, הוא מדבר על כל מיני פרצופים בספירות, לא מדבר כבר על כל מיני זמרות היסטריות של עובדות קבלה בארצות הברית, זה כבר סתם שטויות, מה הם עובדות שם בכלל? לא מבין מה אומרים להם שם. זה בכלל מוזר. אז דבר של כל המופרעים נמשכים לזה, אתם מבינים? יש מכון לקבלה, לומדים קבלה, כמה מופרעים לומדים קבלה, מכירים אותם? כן, לא יודע הוא לומד קבלה, מה אתה לומד קבלה בכלל, אתם מבינים? זה לא שייך לך. טוב, אז זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, למה כולם נמשכים לזה? הבעיה בזה זה שאין שום קשר בין מה שאנשים לומדים לבין קבלה. אין שום קשר בין מה שאנשים לומדים לבין קבלה. כי כבר ראינו קודם שקבלה, א', זה ידיעה שכלית מאוד עמוקה, ב', זה הרגשת קשר מאוד גדולה אל הקדוש ברוך הוא, ודבר ראשון צריך להיות בקי בלא להגשים. זה הכרטיס כניסה הראשון בשביל להתחיל להבין משהו, נכון? עכשיו, אם בן אדם, יכול להיות בן אדם מאוד חביב, וגם למד באוניברסיטה ויש לו תואר, אבל לא מבין כלום ברוחיות, ועכשיו הוא לא הולך ללומד איזה מכון קבלה, בולי הוא במוח, תראו, אני, היה לי פעם חברים, לא מקובלים נסתרים, אנחנו למדו באוניברסיטה, לקחו חוג בקבלה, מה שנקרא, זה מסגרת כך, למדו, צריך לקחת כמלי חוגים, מחוץ מהחשבים שלמדו, או חוג בפילוסופיה יהודית, קבלה. זה שטויות ממש, זאת אומרת, באו לספר לי מה הם למדו שם, כן? עכשיו, הכל כתוב בכתבי הארי, זאת אומרת, זה כמובן, הנמשל קיים, אז מה הם הבינו? הם הבינו, יש דבר שמושג שראה שבירת הכלים, שמעת על שבירת הכלים? אני אלמד את זה מערב פעם, אם אין זמן מסגרת השיעור הזה, נלמד בכיף. זה דבר מאוד יפה וחשוב ומעניין ואמיתי. מושג שראה שבירת הכלים. אז מה הם הבינו? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כן? אחרי זה, נפלו לו הכלים ונשברו. זאת אומרת, הכל הסתבך לו, נפל לו, אז הוא עכשיו הלך ונתן לאדם לתקן את זה. כן? זאת אומרת, הכל הסתבך לו, הכל נשברו לו הכלים, מה שנקרא, נפל לעולם נשבר. ואז הכל הסתבך, ואז האדם, השם ברא את האדם, הוא הביא את האדם שהוא יתקן את העולם ויחבר את כל הכלים חזרה. שעוד פעם, בצורה מאוד 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 סכמטית, זה כתוב באיזה מקום. אבל זה הגשמה גמורה, כי איזה טמבל זה, מה נפלו הכלים, אתם מבינים? אפילו סבתא שלו נפלו הכלים, אדם שלה יותר רואה תות, ולא נופלים לה הכלים. למה שיפלו הכלים, אתם מבינים? זה שטויות. ותופסים את זה בצורה מעבר לגשמית, זאת אומרת, זה ממש חיבור לשם גמור, מעבר לזה שזה הכל הגשמה פראית, יוצא, שהקדוש ברוך הוא יוצא סתם, זה בולבל לך, אתם מבינים? ברת העולם נשבר לו ובנה אותו מחדש, למה? אין שם היגיון בזה. אז זה מה שהם למדו בקורס קבלה. אז זה, זה, זה מה, מה הקשר בכלל, אתם מבינים?
זה, זה דוגמה פרטית. זאת אומרת, אם בין, באמת במורה שיודע מה מדבר.
אבל המורה, תשמע, יבוא איינשטיין בעצמו.
לא, פרופסור, שאתה אומר לך מה שעכשיו אנחנו מסתכלים מבחינה רוחנית.
כן, אבל יבוא הפרופסור.
עכשיו אפשר להיכנס לזה ככה.
כן, אז אני אסביר לך, כי יש דבר ראשון, זה מה שקראנו במאמר הקודם. דבר ראשון, יש איזושהי הכנה נפשית ושכלית, שכמו שהרב הסביר את זה, זה ללמוד רזי חכמים ומשלם, נכון? שזה, כמו שאני אומר, תלמד דבר ראשון מערל, מינימום מערל. זה יכול להיות שאתה בא מאוד אינטליגנט וחכם ופרופסור, ובנוי באופן עקרוני ללמוד רוחניות. אבל לא למדת פשוט. אז עכשיו אין שום סיבה עולם שלא תקשיב, אין שום סיכוי שלא תקשיב פשוט.
אבל מישהו מלמד אותך,
אבל מישהו, אז בוא אני חוזר לדוגמה קודם, שיבוא איינשטיין בעצמו ולמד אח שלך הקטן עכשיו תורת היחסות. למה אין סיכוי להצליח? אח שלך די אינטליגנט, שיודע לשחק על המחשב, נכון? אני מניח, אם יש לך בכלל, זה לא משנה. כן? אז למה איינשטיין בעצמו לא צריך ללמד אותו כלום? כי בסדר, זה לא דווקא שידע חיבור וחיסור. קודם תלמד חיבור וחיסור, אחרי שתלמד, אני יודע מה, מתמטיקה, אחרי זה נדבר איתך.
אחרי רגע אמרת ש...
מה זה שהכנה נפשית, הכנה נפשית.
לא, נכנסים אבל לידות היום, שאי אפשר להיכנס לילדות אחרת.
נכון, אי אפשר להסביר אפילו את הדברים היותר פשוטים אם אתה לא משתמש ברזי עולם. אז זה מה שעושים לך כל השנה הזאת פה, אבל זה לא נקרא קבלה. זה רק התחלה והתחלה והתחלה של ההתחלה של הקבלה. זאת אומרת, היום מסביר לך טעמי מצוות. כן, יסבירו לך את האמת ואולי לך תשמע, אולי לך תשתוק וזהו, יסבירו לך למשל חזון הצמחות והשלום. זה קבלה, זה ניסטר גמור. אבל לוקח הרב קוק את הניסטר הגמור הזה, מעביר את זה למושגים שהפרופסור שלך באמת יבין. אתה צודק. אבל, מה הבעיה? אז אני אלך בכיוון אחר. כל מה שלמדת השנה בישיבה זה קבלה. בסדר? המערל זה קבלה, הקוזרי זה קבלה, הרב קוק ודאי, ודאי, ודאי קבלה. אבל זה לא מה שלומדים במכונים של המטורפים. מה הם לומדים? שהם פותחים זוהר, הם פותחים עץ החיים, אני יודע, כל מיני ספרים מקובלים. למה? כי הרב נראה נורמלי, אתה מבין? אז זה כבר לא קבלה, זה לא מעניין אותו. עכשיו זה סופר, להפך, אם הם לומדים בסדר הזה, ודאי שהם יכולים, אז כבר כיפק, אתה מבין? המערל הוא יותר קבלה מכל מה שהם לומדים שם. אבל זה נראה, זה נראה הגיוני, אז זה כבר לא קבלה. אני חושב שזה קבלה, דברים מוזרים שרק שלא מבינים אותם. קנת את הרעיון, יופי.
זה מגימיקים, אבל אם יש רב ש... לא יודעים מגימיקים, כל הדברים הם מבינים.
כן, יש רב כזה, למשל פה.
אבל אם יש רב שכן מבין משהו.
אז אני אומר, הנה, יש פה רב כזה, למשל. למשל, הרב אלי, הוא בדיוק, זה מה שהוא עושה לך. הוא מלמד לך קבלה. כן, קבלה, כן. אני אומר עוד פעם, הרב קוק זה סופר קבלה, אין קבלה יותר מהמאמר הדור, זה קבלה. למשל, המושג נשמות של עולם התוהו. שמעת את המושג נשמות של עולם התוהו?
כן.
זה מושג סופר קבלה. אין יותר קבלה מנשמות של עולם התוהו, זה מופיע, יש, שחבר'ה, אני מסביר לכם עוד פעם, הרב אלי מלמד אתכם קבלה, אבל היום לא קוראים לזה קבלה, קוראים לזה כתבי הרב קוק, אבל זה סופר קבלה, יותר קבלה מה שלומדים שם במכון לקבלה. אני אומר, בוא נקרא, מה? אבל זה קבלה, וזה לא רק שכלי, כי זה יוצר, בדיוק, שים לב, כל מה שאמרתי קודם על קבלה, קורה למי שלמד אמונה בצורה רשמית, אתה מסכים? הוא תופס את העולם הרוחני בצורה הרבה יותר גדולה, הוא מתחיל לאהוב את הקדוש ברוך הוא, הוא תופס את הדברים פתאום בצורה אחדותית. נכון, מי שלמד ברצינות אמונה במשך שנה, זה קורה לו? זה לא קבלה? זה יותר קבלה מכל קבלה. אבל מה קורה? כיוון שהרב קוק, קוראים לזה הרב קוק, זה כבר לא קבלה. קוראים לזה מערה, זה כבר לא קבלה, אתה מבין?
אבל זה הרבה יותר קשה. ברגע שאתה בא בצורה ארוכית, אתה מסביר משהו וזה נקלע. אז אתה משנה ככה ברגע, מה שאתה עשית במהלכים של שנה.
לא, אתה לא יכול, זה מה שסביר, אתה לא תצליח. זה בדיוק מה שלמדנו פה. אתה עכשיו תיקח את הרעיון הזה שיקרא נשמות של עולם התוהו, ותסביר את זה פה לחבר'ה בצורה המשלית, הם לא הבינו כלום ממה שאמרו להם. לא כי הם טיפשים, כי בדיוק צריך לעבור את כל המהלך הזה של לימוד אמונה, שנתחיל להבין מה זה, אתה מבין? אתן לכם דוגמה, בסדר? אתן לכם דוגמה מצוינת. אני רוצה לחבר פה את ה-MP3 אפילו. דוגמה ממש טובה לאיך אתה לוקח, אתה יכול לקחת מושג הכי רוחני בעולם ולא להבין אותו בכלל, כן? את יודע מה, יש לכם איזה מישהו שלומד, כל המשוגעים פה, יש לו חבר שלומד קבלה? מישהו, כל מיני כאלה שלומדים מכונים, לא יודע, כל מיני ישיבות שלומדים קבלה, יש לך? חברים כאלה? לך? לך? אין? אה, טוב. אני אתם לכם, תשאל אותו שאלה. יש שאלה משהו ברוחני, תשאל אותו, אוקיי, מה זה אומר? ונראה מה יגיד לכם. בסדר? לא שיסביר לכם מסינית ליפנית, כמו שאני קודם מחנך אתכם. זה לא חוכמה לתרגם מסינית ליפנית, זה יסביר לכם מושג א' מושג ב'. תסביר לי מה הכוונה. יש לי כמה דוגמאות יפות. למשל, הדוגמה הזו שנקרא נשמות של עולם התוהו. זה דבר מאוד יפה וברור והגיוני ואמיתי. אתה מבין איך הדברים האלה עובדים, ברוחנית. למדת הרב קוק, מבין? אז מה שאמרת, למה אין רב כזה? יש רב כזה, זה מה שעושים לך כל הזמן. מבין?
מה להבין מה, 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 שום פשוט, איך את הדברים מסביר?
מי?
הרב. מגיע
רב, כמו ש... לא יכול להגיע, תראה, את כל מה שלמדת במשך השנה, אני אסביר לך, מה שלמדת במשך השנה, אפשר ללמד אותך בשבוע? לא. אז הרב הזה שבא, ומלמד ישר את הנמשל, הוא קורא עכשיו מכתבי, לא יודע, מעץ החיים, את הרעיונות האלה שהרב קוק מסביר אותם במשך 40 עמודים. מבינים את זה או לא מבינים את זה? לא מבינים, ועוד יותר גרוע לא מבינים, כי בכלל לא מסביר לך את זה בשכל, מסביר לך את זה רק במשלים. זה לא כל מיני פלפולים שהמקובלים האמיתיים מבינים שם את הפלפול. אבל תראה, אחד שלא מבין הרמית, תאמין, אז אתה תסביר לו שם שגופה זה ככה. אתה לא מבין כלום. כן.
וכל
המשקור חוק
לישראל,
שאומר שנקרוא,
בשביל
הסבועה וכל
זה.
אנחנו נקרא את זה עכשיו בדיוק, עכשיו אנחנו מבינים את הדבר הזה. אז דבר ראשון, כמו שאמרנו, כל המופרעים נמשכים לזה. דבר שני, תראו, חבר'ה שקט. דבר שני, אמרתי, כל המופרעים נמשכים לזה. א', כי זה דבר שהוא עובד יפה מאוד על הצד הגאוותני והחיצוני שבנשמה. או בנפש אותו נכון, וגם רוב האנשים, כל הכבוד בטלנים, חפשים קיצורי דרך, לא רוצים לעבוד קשה, חושבים בדיוק כמו שעכשיו שאלו אותי, מה אכפת לו, יבוא מישהו, יסביר לו בחמש דקות הכל, הרבה יותר טוב מה שילמוד שנה מהר"ל, מי צריך ללמוד שנה מהר"ל, חבל הזמן. אז זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, או לא בעיה שנייה, עניין שני זה, שבסוף, יש בזה גם סגולה פנימית אמיתית, זה דבר אמיתי. בהקשר אחר, אבל אותו עניין, תראו, הרבה פעמים, הרי יש הרבה מחזירים בתשובה שלא בדיוק לומדים בשיטה שאנחנו לומדים. בכל אופן הם מצליחים יפה מאוד, נכון? הולכים בצורה הכי ברברית ומצליחים יפה, אז למה מצליחים יפה? כי בסוף הורים את האמת, תבינים? הרי בסוף הם לא מוכרים חסה, הם מוכרים את תורה. התורה באמת אמיתית, תבינים? זאת אומרת, זה לא חוכמה, זה לא חוכמה, זה יפה מאוד שכולם מצליחים. זאת אומרת, אתה מבין, אתה מוכר בסוף דבר אמיתי. אז גם אם אתה לא עושה את זה בצורה הכי רוחנית והכי יפה והכי נקרא לזה אצילית, בסוף אתה אומר את האמת. בסוף מה שאומרים כל המחזירים בתשובה אחרת זה אמת. בסוף מי שלומד תורה ומי שמקיים מצוות יותר טוב לו ויותר שמח, והילדים שלו לא מרביצים לו עם מקל בראש, כן? והבית שלו יותר שמח, ושהוא לומד תורה הוא מרגיש שמחה, כל אמת. כן? כל ההסברות הפשוטות הן בסוף אמיתיות, אתם מבינים? אז אותו דבר, גם הקבלה, אפילו במובן היותר רדוד שלה, היא בסוף אמיתית. והמדרשים האלה של רבי שמעון, של רבי שמעון בר יוחאי, שלמדנו, אמרתי, כך התחלתי בכלל, אמרתי, התחלתי את השיעור הקודם, אמרתי, מישהו קרא פעם זוהר. מה זה זוהר? זה כל מדרשים חביבים, אתם מבינים? זה פשוט מדרשים יפים, מלאי אמונה, מלאי, נקרא לזה, תורה, יש דברים פשוט יפים. אז אתה קורא, אתה לא מבין כלום ברוחניות, אבל אתה קורא, איך מישהו אומר לך, אמר ככה, והוא אמר ככה, והתגלה השם, דברים יפים, כל מיני אגדות גם על אברהם אבינו, יש דברים מאוד יפים. בסוף זה אמת, אתם מבינים? אז הדבר הזה פועל. עכשיו אנשים נמשכים לכוח אטומי כמו זבובים לאש, כמו פרפרים לאש, אתם מבינים? זה דבר מאוד מושך, כי זה באמת נכון. עכשיו בואו נקרא את הפסקה, איך מה הרב מסביר בעניין הזה, ותראו. בהמשך הזמן, רואים? זה בצד ימין למעלה, זה כאילו אמור להיות 14, כי זה בין 15 ל-16. בהמשך הזמן רבו הממשמשים בקליפתם של המושגים העשירים האלה. הוא דיבר על הנקודה שבקבלה. הנובלות שבין אותיות, הוא נקרא מההתחלה, מלמעלה. הנובלות שבין אותיות הנצחיות אינם פזורות בכתבים בלים ופודרים שבעלי הקבלה השימושית. מה זה אנחנו נסביר בהמשך, בהמשך הנושא. בהמשך הזמן רבו הממשמשים בקליפתם של המושגים העשירים הללו, אשר מעולם לא הציצו בתוכנם הפנימי. זאת אומרת, יש המון לומדי קבלה שהם משמשים בקליפה, זה ככה רב מגדיר את זה, הם לומדים את כל הכתבים, אבל אף לא הציצו בפנימיות, לא מבינים כלום ברוחניות. ואז זה הנקודה שעכשיו בדיוק דיברנו עליה. סגולה יש לאוצרות כאלה, שבלא דעה גם כן נמשכים על הנשמה איזה הפעלה. בסוף זה אמת, זאת אומרת, יש בזה, זה חומר נפץ, אתם מבינים? זה באמת נכון, זאת אומרת, כל הדברים שלומדים, כל הניסטר, כל הגדול של רבי שמעון בר יוחאי, כל אפילו, אני יודע מה, התיאורים היותר מוזרים שכל הקבלה יותר פנימית, בסוף זה דבר שפועל, זה כמו, יש סגולה באמת. אז עכשיו חזרנו לחוק לישראל וכל מה שאמרו, ודאי זה נכון שיש בזה סגולה פנימית, זה נכון. כי זה אמת, זה כמו שאנחנו אומרים, מאמינים שאדם שלו קורא שניים מקרא ואחד תרגום, אז בזה זה, הוא מעלה את נפשו אפילו לאדם יותר מוסרי. זה נכון. זה ודאי שבזה אמת, מבינים? אנחנו לא סתם שכלתנים מופרעים ואומרים שעכשיו, הכל שכל, אם אתה לא מבין עכשיו את פתח אליהו, זה לא עוזר לך. לא. יש עניין להגיד פתח אליהו, גם מי שלא מבין שם עכשיו את כל הדקויות הנסתרות. אבל אם האדם לא מבין מילה ארמית, או אני יודע מה שכזה, לא מבין בכלל את המילים, חוץ מפתח אליהו. זה הוא מבין. אבל כל השאר לא. אז אולי תחול בזה פועל קצת פחות, אבל יש בזה סגולה אמיתית, זה דבר אמיתי, זה פועל באמת. אבל, זה מה שהוא אומר, הם שופכים על הנשמה, זה פועל כמו שאתה אוכל מצה, גם אם אתה לא מבין את הטעם של המצווה, זה פועל עליך. זה פועל כי זה אמיתי, מבין? כמו לימוד שני מקרא ואחד תרגום, פועל על הנפש, פועל. למה פועל? כי זה דבר השם, זה התורה של הקדוש ברוך הוא. מה? אני קורא מהרב קוק, כן, כרגיל. פועל כי זה אמיתי, כמו כל לימוד תורה, זה פועל. בייחוד שאתה עוסק בדברים מאוד, מאוד עליונים, אפילו שאתה לא מבין אותם, זה פועל עליך, זה מרומם את הנפש, כמו שאמר הרבי מקמרנה, ילד בן 9 שהוא לומד, זה מרומם את הנפש. עצם העובדה שאתה עוסק עכשיו ברצון השם בעולם, אני חושב שזה פועל עליך, אתה עוסק בדברים שהם עצמם נשגבים, זה פועל עליך, בוא נמשיך. חבר'ה, בוא נמשיך, סליחה. סגולה יש לאוצרות כאלה, שבלא דעה גם כן שופכים על הנשמה איזו הפעלה. שקט, שקט. שהיא לפחות ישרה, זאת אומרת, יש אנשים שלומדים עכשיו ניסטר, כמו שאומר הרב, לא יציצו בתוכנה, חבר'ה, תשתקו, אנחנו גורמים עוד בערך 5 דקות. תשתקו, תחזיקו מעמוד 5 דקות וזה, בסדר? אז כשהנפש ישרה, שקט, כשהנפש ישרה, שהרגשותיה אינם נורמליות, תוכל להפעלה להיות עדינה. רגישי האמונה שאינם הסימנים יותר מובהקים לנשמה בריאה מתגברים, תיאת הצילות מתחזקת. והבחילה בגסות החיים מתעדרת, אם זה מהר מדי, תגידו לי, כי לדעתי זה מילים פשוטות, לא מילים מסובכות. גם על ידי סגולת הצלצול המבטאי של אוצרות חן הללו. זאת אומרת, עצם זה סגולת הצלצול המבטאי. זאת אומרת, אפילו הצד היותר חיצוני שבעצם אמירת הדברים הנסתרים, יש פה הפעלה לנפש. נאמר מצד שני עניינים. אחד, זה דברים יפים. בעצם זה שאדם עוסק בדברים שהם מאוד גבוהים, איך השם בראת העולם, מה הסדר של השם בעולם, איך אברהם אבינו הכיר את בורו, כל מיני דברים יפים ונפלאים, זה ממילא על הנפש הישרה, זה פועל בצורה חיובית, כי בכל דבר שקשור אל הקודש, אפילו הצד החיצוני שלהם, נכון, יש בזה, יש סגולה ללמוד זוהר, זה נכון, מה שאומרים בליל שבועות תיקון, ליל שבועות עם זוהר, זה דבר נכון ואמיתי, אבל מה, על מי זה פועל? על כולם זה פועל, אבל איך זה פועל? על מי שיש לו נפש ישרה, אז זה פועל עליו ומחזק אותו. כן, התורה היא שם חיים למיימינים בה, ושם מוות למסלילים בה. אותו דבר בדיוק. כי זה כמו כל כוח אטומי. עם כוח אטומי אתה יכול לפוצץ את כל תל אביב, ואתה יכול להעיר את כל תל אביב עם א', כן? כי זה כוח אטומי. דבר חזק, אתה יכול לעשות איתו גם רע מאוד גדול, וגם טוב מאוד גדול. זה תלוי מי אתה. אם אתה אדם חיובי, אתה לוקח דבר עם עוצמה מאוד גדולה, אתה משתמש בו, הוא משפיע לך בצורה חיובית, דבר, אתה אדם שלילי, אז זה הופך אותך להרבה יותר רע. כן? אז זה, מישהו אדם טוב, אז זה מגביר אותו, נטיית הצילות מתחזקת, הבחילה בגסות החיים מתעדרת. אבל אם הדברים באים לשדרה שפלה, זאת אומרת למציאות חיצונית שפלה, שהגאווה התפשנית מצויה בה, והרישות והשפלות שהברות בכל אותן לא יחסרו לה, אז עלולים אוצרות כאלה לטפח לרועץ, לטפות קורים שחורים ממעקי הנשמה, אשר יוכלו להיות למקור מושחת של השקפת עולם הפוכות מודדלות שבכוחן להעיר נשמות רבות אחרי תרסן גם בירושה של דורות. אותו ניסטר, כשהוא פועל בלי השכל הפנימי, דובר פה רק מי שאין לו שכל פנימי, מי שהוא שכל פנימי, אז הוא מוגן מכל הצרות האלה. אבל מי שעושה, מסתכל על דברים בצורה חיצונית, כיוון שהוא מתעסק עם חומר נפץ, אז מי שאדם חיובי, אז זה מרומם אותו. מי שיש לו מראש נטייה אפלה בנפש, יש לו גאוותן, יש בו איזשהו גסות, אז אותה סגולה היא הופכת לו לרועץ, זאת אומרת, אותה עוצמה הופכת לו ליותר רע. זאת אומרת, התורה היא שם חיים למסמיל, שם מוות למסמילים, הופכת אותו ליותר רע. ואז אותן תכונות השליליות דווקא מתגברות, ויוצרות מחשבות שליליות, ורעיונות שליליים, ומוסר שלילי. מבינים את הנקודה? אז אני אומר, זה הסכנה בעסק הזה, לכן זה דבר שהוא בעייתי גם מבחינה שכלית וגם מבחינה נפשית. מבחינה שכלית, אמרנו זה מאוד מופשט, מבחינה נפשית זה אבן בוחן מאוד גדולה לאמת הפנימית. מישהו קצת מופרע לצורך העניין, אז הוא באמת יהיה עוד יותר מופרע. ומי שיש בו נטייה של רישות יהיה עוד יותר רשם. זה יפגע, כי זה, אני אסביר עוד פעם, זה עוצמה. התורה היא שם חיים להמין לסמוות כמסמין לבה, שמעת? איך התורה נהיה סמוות? כי התורה, לצורך העניין, הלכת למכון כושר והפכת לפי שמונה ממה שאתה עכשיו. אם אתה אדם טוב, אתה עוזר למשכילים, אתה אדם עכשיו כבר מרביץ לכולם, נכון? זה התורה. התורה הלכה וחזקה אותך הרבה יותר ממה שאתה. הפכה את כל התכונות שלך להרבה יותר חזקות ואמיתיות. הרבה יותר שלמות. מבין? עכשיו, מי שהוא עובר את השלב השכלי, והוא מבין את הפנימיות, ממילא, גם אם יש לו נטייה שחורה בנפש, יש לו איזה משהו מקולקל, אבל ההבנה שלו היא כזאת שהיא מרוממת אותו. אבל מי שחי רק מהצד של הסגולה החיצונית, של העוצמה, אז העוצמה זה כמו כל עוצמה, זה רק מלפח אותך, אתה מבין? זהו, אז זאת הבעיה למעשה בלימוד קבלה. עוד פעם בוא נסכם. מה למדנו עד עכשיו? למדנו עד עכשיו שני דברים. למדנו, א', שהדורות עכשיו מוכשרים מעניין הזה של לימוד פנימיות. זה שתי בעיות. זה היה שכלית שהרעיונות האלה מאוד מופשטים, ולכן צריך לעבור את כל הדרך כדי להתחיל להבין אותם. וב', בעיה יותר חמורה אפשר להגיד, שכל המופרעים נמשכים לזה. זה כוח אטומי.